עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כסבית. 103 FM. 1 2.
כן, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו, אנחנו מתחילים שבוע חדש, הכל טוב, הכל נהדר, הכל נפלא, הכל מקסים, הכל פשוט, פשוט, א' א', כמו שהיו אומרים פעם. אתה זוכר שהיו אומרים א' א'?
לא.
אתה לא זוכר?
לא היה א' א' אצלי.
ברור שהיה.
היו כל מיני אמירות נושנות השופרה
אייזן דשופרה. בטון.
אייזן בטון, לא א' א', לא, אולי בירושלים.
טוב, מה זה? כיסרא סמיע, אתה רוצה לפתוח? יש לך משהו להגיד על כיסרא סמיע?
מה זה כיסרא סמיע?
כיסרא סמיע זה שתי מועצות של דרוזים שגדעון סער רצה לפצל אותם, ושם באיזה כפר הצביעו לו שם כולם וכל הזה, והיום ממש סגר לו את התיק. אפלה ואפלה. יפה! בוקר טוב.
אתם באמת בתחתית של החבית, כיסרא סמיע.
תגיד, יש תחתית לחבית? מה קורה עם החבית הזאת?
מתברר שלא.
מישהו ראה פעם את החבית הזאת עם התחתית?
מתברר שאין, ממש מתברר שאין.
כן, כיסרא סמיע, שני כפרים, שסמיע רוצה להתפצל מכיסרא, ואיזה חצי מהאנשים שם הצביעו לגדעון סער, ואף לבף לאחרי הבחירות, שרן השכל הגישה הצעת חוק לפצל, הרי משרד הפנים רק רוצה לאחד רשויות, אבל פתאום שני כפרים של כמה אלפים רוצים לפצל אותם, כמו שהכפר הזה שהצביע לגדעון סער רוצה. נורא מוזר, אבל היועמ"ש, כן, המשפחתי, כמו שקראו לו פעם, החליט שאין מה לבדוק פה. איזה קטע, אין מה לבדוק, זה רק בצירוף מקרים היה.
טוב, אני רואה שאתה, כשתהיה גדול, רוצה להיות, איך קוראים לו? יואב פרנק או משהו, אז שיהיה לך בהצלחה. אני מאחל לך בהצלחה בדרכך החדשה. תשמע, אני מבין את המצוקה.
מה אתה מבין? מה אתה מבין?
אני מבין. כשהיו, אני זוכר, אנחנו בוגרים מספיק לזכור את הפגנות הימין הגדולות, היו כל מיני סיבובים, לפעמים זה היה מוצדק בדיעבד, לפעמים לא. היו הפגנות גדולות על אוסלו, זה נגמר ברצח, היו הפגנות גדולות על ההתנתקות, זה נגמר בשלום. בעיקר בזכות הכתומים שהפגינו ממלכתיות, היו הפגנות בכל מיני פינוי של יישובים, המונש, ממונש.
מה זה קשור לכיסרא סמיע?
אני אסביר. אתם תקועים אם אין נגד מה להפגין, הנושא הביטחוני מטופל, התקציב עבר, הכל מתקתק, אפילו הקורונה מטופלת, ואתם מנסים לחפק כיסרא סמיע, חוק החשמל. בסדר, מה אני אעשה? אני לא רוצה לקלקל את המסיבה, קדימה.
לא הבנתי מה אתה מגיב לכיסרא סמיע. יש פה אירוע. לא הבנתי. התחלת לחרקש.
אז יש לך בעיה בהבנה.
וההתנתקות, ואוסלו, והכתומים, התנהגו... אמרתי לך משהו, עובדות, דבר על העובדות, ואתה תחתית החבית וכל זה, תענה, יש אירוע, איך יכול להיות שהיועמ"ש לא בודק את זה, תסביר לי, ואיך הוא סוגר את זה, הרי אנחנו רואים את התוצאות, יש תוצאות בבחירות, יש, הצעת חוק, יש, מה, כאילו, מה צריך לעשות פה אחד, כאילו יותר מאחד ועוד אחד, תסביר לי, אני לא מבין את הקטע.
נשמה, אם אתה רוצה לעשות תחקיר, תקציק, תחקיר מסודר, ואני אגיב עליו. אם אתה רוצה לפזר בליל של קשקושים, אז באת, אני לא הפרטנר, כיסרא סמיע. נו באמת.
איזה קשקושים? נתתי לך עובדות. היה תחקיר של אלה חסון בערוץ 13, הביאה את כל העובדות, התותחות הזאת כל שבוע מביאה, והיא כבר מאיימת על הרייטינג של אולפן שישי. יפה מאוד אלה, כל הכבוד, זה מה שיש לי להגיד.
היא כבר קיבלה את הפוליצר 6 פעמים, אני זוכר את ההצהרות של ארי שביט. לא חשוב, בוא לא ניכנס לתחקירים האלה. יקרי, יש מערכת, צריך להציג בפני העובדות. לא ראיתי את התחקיר, אין לי כוונה לראות את התחקיר. גדעון סער הוא אחד מעשרות, אם לא מאות, פוליטיקאים ישראלים, חלק גדול מהם אגב בליכוד. אחד קרא לעצמו אפילו אבו יאיר כדי לקבל את הקולות של הקלפיות הקניות האלה במגזר הדרוזי, במגזר הבדואי, במגזר הערבי. ככה זה עובד. אם יש למישהו ראיות שהייתה כאן איזו עסקה, איזה תן וקבל וואטאבר, אין לי שמץ של ספק, שמץ של ספק, שהמערכת תיקח את הראיות האלה, תבדוק אותן,
אפילו לא שאלו, זה בדיוק מה שהיא עשתה, ראש המועצה אפילו לא הרימו לו טלפון, זאת
אגב,
הבדיחה,
אתה יודע, כל השנים,
הם אפילו לא הרימו טלפון.
הבנתי, כל השנים, כשהמועצות האלה, הרי המפלגה הכי מפתיעה שמקבלת מלא, המון, אלפי קולות במועצות האלה, זה שס.
מה הקשר?
הקשר הוא, אם אתה מציג את זה שגדעון סער קיבל במקום מסוים יותר קולות כראיה בתחקיר, אז אני יכול להסביר לך, לתת לך רשימה שמתחילה בשס,
כן.
היא המציאה את הז'אנר של מקבלים את הקולות האלה, בקלפיות האלה, במקומות האלה,
לא.
בגלל כל מיני קומבינות, כן.
לא, אבל כשאומרים לך תיק 4,000, אז אתה אומר, כשאני אומר לך, כל העיתונאים וכל הפוליטיקאים עושים תן וכך, אז אתה אומר לי, לא, פה זה אחרת, פה זה אחרת, יש עובדות, יש ראיות, יש דברים. אז אתה אומר לי עכשיו, כולם מצביעים וכולם, אז אני אומר לך, לא, פה זה אחרת. פה עכשיו יש הצבעה של כפר ש-50% הצביעו לגדעון סער, ובדיוק אחרי הבחירות הייתה הצעת חוק לפצל אותו מהכפר השני שהוא רוצה להתפצל ממנו. עכשיו אני אומר, לפחות תחקירו, תרימו טלפונים. מה זה סוגרים את זה בלי להרים טלפונים? זה מריח לא טוב. אז מה אתה אומר לי? לא, כולם, גם שס, וביבי ואבו יאיר, נו באמת.
אני אומר לך דבר פשוט, שאני נותן את האמון שלי במערכת הזו, אחד, כי אין לי מערכת אחרת, שתיים, כי היא כבר הוכיחה שהיא חוקרת את כולם, ובודקת את הכל, אגב, לא תמיד ביעילות ולא תמיד במהירות, לכן אני תומך שנות דור ברפורמות דחופות במערכת הזו, ולכן, אם אתה רוצה להפוך אותנו לסניף הפולו-אפים של איילה חסון, אני מסיר את השתתפותי באירוע, אוקיי?
מתי אתה תתייחס אבל עניינית? מה הקשר לאיילה חסון עכשיו? אני נותן לך עובדות.
מה אתה רוצה שאני אגיד?
שום דבר, אז תגיד, זה לא בסדר, שיחקרו.
אני אומר, כל דבר שהוא לא בסדר, שיחקרו.
תודה רבה, יפה.
אבל כשמישהו בא ומתחיל לספר לי, מחזיקים את ההוא בביצים, הרי כל המנדלבליט הזה עכשיו, התיאוריה החדשה היא, שמחזיקים אותו בביצים, השד יודע מי, ולכן הוא החליט לרדוף את נתניהו. אז עכשיו גם גדעון סער מחזיק אותו בביצים, סבבה. אז את זה אני לא קונה. פשוט.
א', לא טענתי את זה, ב', אני אמרתי לך שגדעון הוא שבוי של המערכת.
לא דיברתי,
גדעון הוא שבוי של המערכת.
אבל לפי מה שאתה מסביר, המערכת היא שבויה של גדעון.
עובדה שגדעון לא עושה שום רפורמה שהוא דיבר עליה. עובדה שגדעון לא עושה שום רפורמה שהוא דיבר עליה. הוא לא מפצל את תפקיד היועמ"ש, הוא בקושי מצליח למנות שופטים לעליון, הוא לא עושה שום רפורמה שהוא הצהיר שהוא יעשה, יש לי איזה סינק, אני אשמיע אותו בהזדמנות, כל הדברים שהוא מבטיח, הוא לא עושה כלום. העביר חוק נגד ביבי, יפה, בסדר. אבל כאילו, בוא נתחיל לזוז.
אגב, אני קודם כל עוד פעם, שטויות, אבלים, קשקושים, ברבורים.
שטויות, ברבורים,
כן,
שטויות.
כן, כן, זאת הדעה שלי.
כן, כן, ברור.
אתם צריכים להחליט...
אין לך מה להגיד, זה מה שאתה אומר, ברור. אנחנו מכירים את הז'אנר.
אוקיי, אתם צריכים להחליט מי מחזיק את מי ומי שבוי של מי. או גדעון מחזיק את המערכת, או המערכת מחזיקה את גדעון. כשתהיה לכם החלטה, תודיע לי. שתיים, אני במקרה שולח לי עכשיו פה מישהו מהמגזר, עפיף, את תוצאות בחירות, את תוצאות האמת של הבחירות לכנסת 24 בכיסר סמיה. הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו 46%. ישראל ביתנו ברשות אביגדור ליברמן 19%, תקווה חדשה בהנהגת גדעון סער 10%, 10.49, כחול לבן 5, יש עתיד 4.
אבל זה כמשותפים, שיבדוק את זה מפוצל, כמה בכיסרה וכמה בסמיע, נו באמת.
אה, הבנתי.
כן, זה הסיפור, אתה לא מבין.
כמה בכיסרה וכמה בסמיע.
בדיוק זה הסיפור.
לא הבנתי, כי רק אחד מהם רוצה להתפצל מהשני?
כן, רק אחד רוצה להתפצל.
אני לא יודע, אני רק עשיתי גוגל.
אז לא, אז אתה לא מבין את האירוע.
אז אני לא מבין את האירוע.
אז אפיף שלח לך איזה משהו, אבל הוא לא מבין את האירוע.
לא, זה לא איזה משהו. זה לא איזה
כן,
משהו.
כן, זה כן שלח... איזה משהו.
לא, הוא שלח את
הרוח. שבקיסרה ובסמיה, הזה... התוצאות שונות.
איזה משהו הזה, זה תוצאות... ועדיין,
כן.
מדובר בשני כפרים,
כן.
וגדעון סער מקבל 10%, וביבי חצי, אז גם אם זה... לא, גם אם באחד מהכפרים האלה, גדעון סער קיבל יותר...
אבל יש את הנתונים,
לא
למה אתה סתם מדבר באוויר? יש את הנתונים.
אני לא... אני, תשמע, עוד פעם, אני מסביר לך שוב, אני לא ראיתי את זה.
אז לא ראית, אז למה אתה מקשקש אם לא ראית?
אני לא מקשקש, אני מקריא...
אתה כן מקשקש.
אני מקריא מספרים.
אתה רק בגלל שאתה שופר של גדעון, אתה מגן על האירוע הזה, אין לך את הנתונים, לא ראית את התחקיר, גם אם ראית, אתה תגיד שלא ראית, כי אתה שונא את איילה חסון, אז לא נעים לך להגיד שראית, ואתה שאתה מסתכל עליה. הרי אף פעם אתה לא אגיד, כן, ראיתי את איילה, אז אתה רק תגיד, התחקיר המקושקש הזה, תחליט, או שראית אותו והוא מקושקש, או שלא ראית אותו. אתה, הבנו, אתה מבין? אז עכשיו בוא נתקדם, לא ראית, אין לך נתונים, אפיף שלח לך איזה משהו שהוא לא רלוונטי, אז אתה לא יודע את הנתונים, אבל העיקר אתה מגן על גדעון, העיקר להגן על גדעון. תחליטו מי שופר של מי, מי מחזיק את מי. נו, בוא נתקדם, יאללה, נושא הבא.
אבל אבלים, שקרים וקשקושים. אני לא שונא את אילה חסון. אני לא רואה ערוץ 13, בעיקר בימי שישי שנים. אני מוכן ללכת איתך לפוליגרף על זה. לכן כשאמרת עכשיו כיסרא סמיע, באמת לא ידעתי למה אתה מתכוון. כל מה שאני עושה זה בודק תוך כדי תנועה את הדרמטיות של התחקיר. אני מביע את אמוני במערכת החוקרת. אם יש נתונים, אין מצב שזה ייסגר. כותבים לי עכשיו שכל הכיסרא סמיע ביחד זה 377 קולות. אם אתה חושב שמישהו התכוון פה לעשות...
איזה קשקוש? לא, 370 קולות למה 300 קולות?
אם אתה חושב שמישהו הלך פה לשחיתות ארצית כדי להרוויח 100 קולות במחירות לכנסת, אז סבבה, אני לא גם רשותיו של זה.
לא, לא היו דברים לך, מעולם.
בניגוד לך, אני מביע אמון, א', כי אין לי ברירה, ב', כי המערכת הוכיח את עצמה ככלב שמירה שרודף אחרי כולם, מאהוד אולמרט ואברהם הירשזון, ועד בנימין נתניהו.
גם עם רות דוד, גם עם נאמן, גם עם רפול, גם עם קהלני, גם עם נתניהו, גם עם כולם המערכת נהדרת. גם ראינו מה אמרת על המערכת כשזה היה לא מצחן בעיניך בזמנו מה שהיא עשתה עם אולמרט, כן? שלא ישנו בלילה, שלא יהיו בקהל הציבור, שלא יהיו בזה, אבל העיקר אני מאמין במערכת. בן, אתה מאמין בפוזיציה שלך. בוא נתקדם.
שקרן, עלוב ומכפישן.
תשאיר, רק אומר שאין לך מה להגיד. כל מה שאתה אומר שקרן, עלוב ומכפישן ואבלים,
כל פעם שאני אומר שקרן, אתה משקר.
כולם כבר הבינו שאין לך מה להגיד.
כל פעם שאני אומר שקרן, אתה משקר.
מה אני משקר? לא נכנסת במערכת אחרי אולמרט?
אחד, אני מחזיק, בלי שום קשר לשקר על הפוזיציה, באותן דעות על מערכת המשפט מהיום שעמדתי על דעתי, כדיל הלן. מכיוון שהכפשת אותי עכשיו ברמה האישית, אתה תזדיין לסבלנות ותקשיב לתשובה. אני חשבתי וחושב שצריך לפצל את תפקיד היועץ המשפטי. אני חשבתי וחושב וניהלתי מאבק אדיר אישי על תפקיד נציב שירות, נציב הקבילות על השופטים, כולל בפרשת רות דוד. אני האחרון שעוד מעלה את רפי רותם לדבר על זה בחמש בערב, פעמיים בשבוע אני מגזים על הפרשה הזו. אני חושב שפרשת רות דוד זה אירוע רכוב, ואני מצר על כך מאוד. אני את המערכת את כל משפטי אולמרט, שלא הבנתי הרבה בחקירותיו, כמעט לא פציתי את פי, וחיכיתי לסוף. הרבה אחרי שהוא התפטר מתפקיד ראש הממשלה, כדי לא לגרור איתו את הממשלה, את המדינה, לתוך המערבולת.
נכנסת במערכת או לא נכנסת במערכת על אולמרט? אמרת שאתה מקבל תמיד את מה שאתה מאמין במערכת, אז למה אמרת שלא יופיעו בקהל הציבור? למה אמרת את זה אם אתה צומח על המערכת?
מכיוון שאתה שוב לא מקשיב ולא נותן לי להשלים, כי בדיוק לזה הגעתי. אני לא פציתי פה במהלך המשפט, לא הבנתי בתחקירים האלה, זה לא היה תקופה שאני חקרתי, כשהוא זוכה והתברר שהוא יכול לחזור, הוא זוכה, אני מזכיר לכל מאזיננו, בלי קלון, נשאר לו כתב אישום אחד שלא כלל קלון על פי קביעת
המלפן. אבל למה נכנסת במערכת?
רגע, אני שם, למה אתה... אני לא בחקירת שתיבה שלך.
אתה נוהם, בן, לא לנום.
אני נוהם כי התחת בי אלבונות אישיים.
אז מה, גם אתה מתיח בי, אם מישהו התיח במישהו אלבונות, זה אתה בי, לא אני בכלל.
לא, אני קראתי לך, לא, לא, קודם כל...
אתה תקפת את המערכת, אמרת שאתה תמיד סומך על המערכת, הבאתי לך דוגמה שתקפת את המערכת, שזה לא בא לך טוב. זה הכל, פשוט.
הבאת לי דוגמה שתקפת. הרי אני מתגאה מאוד בתקיפות האלה.
אתה מתגאה בהכל, ואתה נהדר, ונכנסת בכולם ואמרת הכל. אמרת משהו אחד, ועשית משהו הפוך. זהו, פשוט.
לא נכון. כשאולמרט זוכה...
הוא לא זוכה, הוא הורשע. הוא הורשע בסעיף, באחד מהסעיפים הוא הורשע.
הבעיה היא שזה העובדה שאתה לא מקשיב, פשוט...
אתה לא מקשיב.
מקשה על המאזינים. היא מקשה על המאזינים, כי אני הרגע אמרתי, אם היית מקשיב, אני אמרתי בעצמי, הוא זוכה מכל הסעיפים החמורים, סליחה, הוא זוכה מכל הסעיפים החמורים, הוא הורשע בסעיף אחד, שנקבע במהלך בהרשעה...
עם קלון.
לא, בלי קלון, ולכן הוא יכול היה לחזור מיד, ואני קראתי לו, תחזור, אהוד, תחזור.
אבל הוא הורשע.
הורשע בלי קלון.
ועל ההרשעה הזאת, אתה חגגת.
נכון.
נכון.
אחרי שנתניהו יזוכה, אם הוא יזוכה, נתפלל שהוא יזוכה, אני אבין לגמרי שאנשים שחשבו שהוא ראש ממשלה טוב, יתקפו את המערכת.
אבל אם הוא, אם פתאום, הסיטואציה, אבל אם לא יהיה שוחד, סליחה, שנייה, אם לא יהיה שוחד, וכמו אולמרט הוא יורשע רק בהפרת אמונים, אתה גם כן תגיד על את מה שאמרת על הפרקליטות?
לא, אני אגיד
למה
מה
לא, ש... למה לא? זה אותו דבר, לא?
לא.
למה לא?
כי אם זה השאלה הייתי, אם יהיה קלון או לא. מה, מה, לא, מה, מה לא מובן בזה?
אם יהיה קלון או לא.
כן, ברגע שההרשעה של אולמרט...
אז אין לך פוזיציה.
לא, ברור שאין לי.
אתה בן אדם בלי פוזיציה.
אני בן אדם בלי פוזיציה, כי אני תקפתי את המערכת המשפטית.
תגיד את האמיתי.
20 שנה, לא, זה כל מה שאני אומר עכשיו זה אמיתי, זה שאתה ממשיך לשקר.
לא, אתה באמת חושב שאתה בלי פוזיציה.
ולצחוק את הצחוק המגוחך של האנשים שהושלכו לפח ההשפעה של ההיסטוריה. נכון, בן אדם שתוקף ודוחף ומטיף לרפורמות, לאותן רפורמות שאני תוקף ומטיף היום, אלא מה הייתה הבעיה? ש-12 שנה מתוך הזמן הזה, שאני תקפתי את המערכת, אבל לא כדי להרוס אותה, אותו אחד נתניהו הגן עליה. למה הוא הגן עליה? כי הוא היה בטוח שהיא מגנה עליו. ברגע שהיא הפסיקה להגן עליו, והגיש לנו כתבי אישום, אגב, אני לא יצאתי נגד הכתבי אישום נגד אומר.
הנה, כותבים לי, הורשע בארבעה סעיפי מרמה והפרת אמונים. ארבעה סעיפים של מרמה והפרת אמונים, הוא הורשע כשאתה חגגת. ואחרי ההרשעה, ובעוד משפט השוחד של אולילנד מתנהל, אתה קראת רוץ אולמרט רוץ, כן, בראשית של עיתון מעריב. אז משום מה לא הפריע לך שמישהו מנסה להיות ראש ממשלה עם כתב אישום על שוחד.
נשמה שלי, זה ששולחים לך שטויות, זה לא...
למה, מה לא נכון במה ששלחו לי?
שום דבר לא נכון מה ששלחו לך.
למה לא? הוא לא הורשע בארבעה סעיפים של מרמה והפרת אמונים?
כי העובדה הפשוטה היא שהוא זוכה בכל הסעיפים של שלושה זיכויים, לא סתם כולם דיברו...
אבל הוא הורשע בארבעה סעיפים של מרמה והפרת...
הוא הורשע, במה שהוא הורשע היה בלי קלון. הוא יכול... העובדה היחידה שמשנה כאן...
אבל עדיין היה את התיק של אולילנד על שוחד.
העובדה היחידה שמשנה כאן, היחידה, זה שהוא זוג, שממה שהוא הורשע, הוא יכול היה לחזור מיד.
טוב.
זה היה נטול קלון.
הבנו, בסדר.
ולכן,
טוב.
ולכן הגעתי למסקנה שהוא התפטר מתפקיד ראש הממשלה, סתם.
טוב.
וכן, כעסתי.
אבל מה היה?
וכן,
כן, כן,
תקפתי
מה?
את המערכת, כן. אני לא מתבייש בזה.
כן.
כי התברר
אבל
לי
חשבתי,
ש...
אבל חשבתי שאתה תמיד חושב שמגן על המערכת, חושב שהיא עובדת נכון, לא?
כאילו, בזבזנו סתם את כל הבוקר הזה?
כן, כי ההתחפרות שלך בלנסות להוכיח איך אתה עושה דבר והיפוכו, היא מגוחכת, היא מיותרת, היא חופרת, היא תרחנית. אתה כל פעם חוזר על זה בדיוק כמו שאתה חוזר על זה שביבי החזיר את חברון והצביע בעד ההתנתקות וחיבק ואמר ידידי וכל הדבר הזה. זה תרחנות, בוא נתקדם, יאללה, הבנו, הלאה.
אוקיי, אז זה תרחנות, ועדיין האמת היא פשוטה. אני, בניגוד לך, בניגוד לנתניהו, בניגוד לכל השופרות, בין עשור לשניים, נמצא בדיוק על אותה משבצת. מטיף ודורש, ולכן תמכתי במינויו של דניאל פרידמן לשר המשפטים, ואפילו במינויו של חיים רמון לפניו לשר המשפטים, כי ידעתי שהם הולכים לעשות רפורמות. כתבתי את זה עשרות פעמים.
טוב, נו, בוא נתקדם, נו, לא, בסדר,
אינון,
אתה תקפת רמון,
אינון,
אתה לא השתנית, אתה תמיד אומר את אותו דבר 12 שנים, נכון, בסדר, נו, בוא נתקדם.
לא, אנחנו לא נתקדם. מכיוון שכרגלך, הפכת את הפתיח של התוכנית ביום ראשון לדיון עליי. אתה, למה? כי אתה פשוט, אני לא רוצה להגיד מה אתה, אוקיי? לא רוצה לגלח את השם.
תודה שאתה לא אומר, תודה.
מכיוון שעשית את, מכל הסיפור הזה עכשיו, את ה, אני ניצא פה בכס הנשמים, אני אחזור ואומר, אני לא תמיד צודק, אני בניגוד לך הודיתי כבר איזה 400 פעם בטעויות. 400 אולי יותר. בנושא מערכת המשפט, הדעה שלי לא השתנתה. אני מטיף, נלחם, בנושא של אילה גרסטל, אפילו נלחמתי
בצורה
דון קישוטית. לא, כן, זה...
תגיד עוד פעם אילה גרסטל, תגיד.
אני אגיד מה שאני רוצה.
שאתה תמכת ורות דוד בעיניך זה לא בסדר, ואתה חושב צריך לפצל את היועמ"ש.
אני תקפתי את המערכת.
טוב, בוא נתקדם, הבנו, בסדר, הכל ברור.
אתה עוסק בהוצאת דיבה, אתה עוסק בהכפשה של קולגה, במקום לשרת את המאזינים בבוקר יום ראשון, אתה הולך למשפט אולמרט, כן, כשאולמרט זוכה ויכול היה לחזור בכל מיני עניינים עם הנשיא והכל, אני הרגשתי שהמערכת פשוט זרקה אותו לכלבים. והייתי בסערת רגשות ותקפתי את המערכת. אבל זה לא שאני כל הזמן הגנתי עליה, אני כל הזמן תוקף אותה.
טוב.
הבעיה היא שאני אף פעם לא
תחליט,
חשבתי
אתה כל הזמן תוקף
שיש
אותה,
לנו
או אתה
מערכת
כל הזמן נותן לה
אחרת.
גיבוי. אנחנו קצת מבולבלים בין אתה כל הזמן תוקף או כל הזמן נותן לה גיבוי. תחליט.
אני תוקף ומטיף לרפורמות.
תוקף ונותן גיבוי.
אני מתנגד להריסתה. מה שאתם עושים.
הבנתי.
מה שאתם עושים,
אוקיי.
זה עושים אותה.
מה שאתה עושה
לא
זה נפלא,
שצריך,
ואנחנו עושים
לא
עוול.
אני לא חושב שצריך פרשן כדי לראות מה נתניהו ניסה לעשות, וכמעט הצליח למערכת המשפט.
טוב.
אני לא צריך פרשן, אני ממש מיותר פה.
טוב, אפשר להתקדם?
לזה אני מתנגד.
אז אתה מיותר, אז בואו נתקדם. טוב, יאללה. ראית את הרעיון של אברמוביץ' עם לפיד?
לא, אבל אני חייב להגיד לך עניין פשוט. מכיוון שבזבזנו עכשיו את הרבע שעה הראשונה עליי, ומכיוון שאני לא אוהב שזה קורה, ודיברנו כבר אלף פעמים על זה שזה לא צריך לקרות, תרשה לי, אני לא עוזב את התוכנית, אני חושב שאני מתבגר מהאירוע הזה, תרשה לי מבחינתי לסיים את השיחה פתיחה. אוקיי?
בן, אתה מוציא שם רע לטנקיסטים.
אני מוציא שם איזה רע, דיברנו על זה.
החוסר יכולת לעמוד בלחצים.
בסדר,
בוא
נאמר שהישיבה שלי פה,
אני דואג לך, לתדמית שלך,
זה נוגע לליבי. בוא נאמר שהישיבה שלי פה ליד מבוע של שקרים וטרלול ושופרות, היא לא מידע על חוסר יכולת להעמיד בלחצים. אני עומד בלחצים, אמרתי כל לכם שבלחצים. אני פשוט, אתה יודע, לא, זה לא כיף לי לבוא בבוקר, להתייצב בתשע, כדי לחטוף איזושהי התקפה אישית, שתחזיר אותי לאלף ואחד מקומות, שהיא נאמרה כבר אלף ואחת פעמים, אני צריך להסביר שוב את כל התפיסת עולם שלי ויזבי מערכת המשפט. זה לא נוח לי, זה לא נעים לי, ולכן אני מסיים את ההשתתפות שלי בשיחת הפתיחה, כי אני חושב שהיא מצטעה את עצמה, כי אני לא רוצה להידרדר יותר,
בן,
באמת.
בן, אז אם אתה כבר אומר, אז בוא נגיד ככה. Yeah. מי שמתנף את הפה שלו ומדבר בצורה מכוערת ומגילה, תת רמה וחוסר תרבות, זה אתה, על כל הביטויים שאתה משמיע פה. אני מדבר רק עם עובדות ומביא טיעונים. זה שאתה לא מסוגל לעמוד בקונפליקט עם עצמך, שאתה שופר ואתה בפוזיציה, ובחוסר מודעות גם לא מודע לעצמך עד כמה אתה שופר ועד כמה אתה בפוזיציה, פוזיציה, כן, במשך עשרות שנים שאתה באותה פוזיציה, ופה אתה אומר א', ופה אתה אומר ב', על אותם אירועים, זה בעיה שלך. עכשיו, אני מבין שבא סוף סוף בן אדם, ומתיח בפרצופך את האמת, אז אתה מגיע לסיטואציה שזה מאוד לא נעים לשמוע את זה. אז א', אתה נשמע מגוחך, ב', זה נשמע לא אמין, ג', זה שאתה לא עומד בלחצי, ואתה רוצה לסיים את השיחה, בוא נסיים את השיחה, אין לי שום בעיה. אתה גם יכול ללכת, רק יש לי בקשה אחת אליך. אם עוד פעם אתה הולך, אני ממש מבקש, אל תחזור. סבבה? אם אתה הולך, אל תחזור, אל תגע, הולך, חוזר, בא, שם וזה. פשוט ביקשתי בקשה אחת. אתה לא עומד בלחץ, אתה לא עומד בטיעונים, אין לך מה להגיד, אתה בקונפליקטים, אתה לא עומד, גדול עליך, אתה הולך, אל תחזור. עכשיו אתה רוצה לסיים, בוא נסיים. בבקשה. בבקשה. מדבר, מטנף, מלכלך, משקר, שטויות, אבלים, כל היום מטנף את הפבות, בא בטענות שאני מדבר עליו. וואלה, יפה מאוד. כותרות וואלה, פרופסור נחמן אש אמר בראיון ל-103 FM כי חסינות עדר אפשרית, אך לשם כך מספר הנדבקים צריך להיות גבוה מאוד. הוא הסתייג מסגר על מערכת החינוך והעריך שההחלטה לחסן את האוכלוסייה בחיסון רביעי עשויה להתקבל עוד השבוע. אש מתח ביקורת על חבר הכנסת טרול, פוגע באמון הציבור. כותרת 2. צהל החל הלילה לתקוף ברצועת עזה. מטוסים ומסוקים של חיל האוויר תקפו עמדות חמאס ומטרות במתחם לייצור רקטות בחאן יונס שבדרום רצועת עזה. והכותרת השלישית, מזג האוויר בשבוע הראשון של השנה החדשה צפוי להיות גשום ברובו. יפה, יניב, תן לנו בבקשה דיווחי תנועה. תודה. פרופסור ערן סגל, שלום.
שלום, בוקר טוב. אינה.
מרכיב מודל חיזוי הקורונה במכון ויצמן, אז מה החיזוי?
החיזוי מבחינת יש צריך להפריד בין מה שיקרה מבחינת מאומתים למה שיקרה מבחינת תחלואה קשה. כמובן מבחינת מאומתים אנחנו חוזים הדבקה מאוד מסיבית במדינת ישראל כמו שאנחנו רואים בכל העולם. אני צופה שבשבועות הקרובים אנחנו נראה סדר גודל של 2 מיליון אנשים, אולי אחד מכל ארבעה מדבקים, יכול להיות שאפילו יותר מזה, וזה יוביל כנראה להתחלה של סוף הגל הזה, וזה יקרה, אני חושב, יחסית מהר בסדר גודל של 3-4 שבועות. מבחינת התרגום של זה לתחלואה קשה, אז כאן זאת כמובן השאלה, ואנחנו עוד לא לגמרי יודעים, אבל יש סימנים מעודדים שמגיעים כבר לא רק דרום אפריקה, גם בריטניה, גם דנמרק, שמדברים על זה שהאומיקרון משמעותית פחות אלים, כנראה פי 3, פי 4 פחות סיכוי לתחלואה קשה, ואני חושב שלכן בשקלול כל המספרים, למרות שבירת כל הסיעים מבחינת מאומתים, אני כרגע מעריך שאנחנו לא נעבור את סי החולים הקשים שראינו בבתי החולים, למרות שכן יהיה כמובן גידול משמעותי.
זאת אומרת שהמדיניות של בעצם איש לנפשו, מה שאני חושב הבריטים עושים כבר הרבה זמן, השוודים עושים מהרגע הראשון, זה גם פחות או יותר הדבר היחיד שאפשר לעשות כרגע ברמת הדבקה מטורפת כזו, ושהסיכון, נדמה לי שתקן אותי אם אני טועה פרופסור סגל, הנתונים מבריטניה מראים שאם אתה מחוסן בבוסטר, אתה יש לך 88, זאת אומרת 88% ביטוח לא להיות באשפוז קשה, זאת אומרת שהאחוז של שיגיעו בסוף לסתום את המחלקות הוא מאוד מאוד נמוך. איך לא ידענו את זה קודם?
לא, אז אוקיי, אז
בלבלתי הרבה דברים, אני מניח.
כן, אז נענה על הכל. אז נתחיל מבחינת מה יש לעשות. זה נכון, ברגע שהגיע, כשהיה לנו וריאנט שהמקדם הדבקה שלו היה קצת מעל 1.2, 1.3, אז להוריד ממנו 5%, 10%, כלומר פעולות שמצמצמות מגעים ב-5%, ב-10%, יכולות לעזור בצורה אפילו יחסית יותר משמעותית. כשאתה מסתכל על וריאנט שכרגע מקדם ההדבקה שלו, אני מעריך, הוא 2.7, אתה צריך להוריד 70% מהמגעים לפני שאנחנו מגיעים לדלימה. זה לא דבר שניתן לעשות באף אחד מההגבלות שאנחנו כרגע מסתכלים עליהן, תו ירוק, תו סגול, למידה מרחוק. זה דבר שניתן לעשות רק עם סגר, וסגר גם לא כמו הסגרים שראינו פה, אלא כמו הסגר הראשון, סגר מאוד מאוד אדוק. ולכן באמת, כמו שאמרת, כל הצעדים, כל עוד אתה לא מדבר על צעד כזה, ואני גם לא חושב שיש צורך לדבר כרגע על צעד כזה, אז שאר ההגבלות הן באמת, הן לא עוזרות. צריך כן להגיד שבשבועות הראשונים, העובדה שישראל בודקת את כל מי שנכנס לארץ בבדיקת PCR, זה מה שבאמת קנה לנו זמן, דחה את הכניסה של האומיקרון, והזמן הזה היה מאוד מאוד יקר בדיוק על מנת להבין את מה שהחלק השני של השאלה שלך, של העובדה שהאומיקרון גורם לתחלואה פחות קשה, ואת זה אנחנו באמת רואים עכשיו מבריטניה, שלמרות CA כל הזמנים שם בפער גדול מבחינת מאומתים, והאשפוזים הם בעלייה, אבל הם עוד עדיין רחוקים גם מהשיא שלהם.
היה משהו אחר לעשות כדי למנוע את האירוע שאנחנו עומדים לפניו?
להערכתי לא, לא מול הווריאנט הזה. שוב, אני אומר, הזמן שאנחנו קנינו בכמה שבועות של עיכוב, בערך שבועיים שלושה שאנחנו באיחור לעומת מדינות אחרות, היה זמן מאוד מאוד חשוב. תארו לכם שלא היה את הזמן הזה, והיינו בהרבה יותר אי ודאות ממה שאנחנו עומדים מולה היום. יכול להיות שבתנאי אי הוודאות האלו, בגלל מחיר הטעות שהיה יכול להיות גבוה, היו ננקטים פה צעדים הרבה יותר משמעותיים, ואני חושב שהעובדה שניתנו נותנת לנו עכשיו להתנהל בצורה שלפחות כרגע נראה שלא נדרשות החמרות נוספות. אם כמובן בסוף העלייה בתחלואה הקשה בבתי החולים תהיה באמת דרמטית, אז כמובן שיכול להיות שכן נצטרך לעשות צעדים יותר חריפים. כרגע אני
מעריך, זה לא יהיה מאוחר מדי?
אני חושב שלא. אני חושב שאנחנו נוכל לראות את העליות בבתי החולים מגיעות ולבצע פעולות יותר קשות במידת הצורך. שוב, כרגע הערכה שלנו לפחות היא שאנחנו לא צפויים לשבור את השיאים בבתי החולים. זה כמובן תלוי, זה לא רק גזירת גורל, זה תלוי בעיקר אולי בכמה אנשים נוספים ילכו והתחסנו, כי כמו שבן אמר, הנתונים גם מראים שהבוסטר נותן הגנה מאוד מאוד טובה מתחלואה קשה, כלומר אפילו הבוסטר לעומת מי שלקח שתי מנות חיסון ועברו 4-5 חודשים, נותן הגנה הרבה הרבה יותר משמעותית, ואנשים צריכים להבין שבשבועות הקרובים אנחנו הולכים לראות תחלואה באמת חסרת תקדים. אם הערכה הזו שלנו נכונה, אז אחד מכל ארבעה, אולי אפילו אחד מכל שלושה אנשים במדינת ישראל יהיה חיובי ויכול להדביק אתכם, ולכן ההגנה הכי טובה שאתם יכולים לקחת להימנע מתחלואה קשה, בייחוד קבוצת הסיכון, ואת הבוסטר מי שלא לקח אותו.
ו חייבים להגיד את זה, כי אתה יודע, מה שמתנגדי החיסונים עכשיו חוגגים, זה מראים מה, אתם רואים, החיסון לא מונע הדבקה, ולך תסביר להם שאולי פחות מונע הדבקה. אגב, הסיכוי של מבוסטר להידבק נמוך יותר מהסיכוי של מי שלא מחוסן, סליחה, אבל בטוח הוא מונע את המחלה הקשה, ואת זה קשה להסביר. אבל תגיד, עוד לא דיברנו, פרופסור סגל, על הפיל המאושפז שבחדר, וזה בעצם העובדה שהמחלקות כבר סתומות מהשפעת.
זה נכון. זה נכון שיש עומסים כרגע בבתי החולים, כמו שאנחנו ראינו בשנים אחרות, בשנים רגילות, לפני שהייתה קורונה. ונכון, העומס שהקורונה תיווצר יהיה מעל העומס הרגיל, ולכן צריך להבין מה באמת היכולת, מה הסיבולת כרגע של בתי החולים לקליטה של מושפזי קורונה. אני מזכיר, רק אזכיר, שבסי אנחנו היינו בגל השלישי עם 1,200 חולים קשה בבו זמנית מקורונה בבתי החולים.
תגיד, איך אתה מסביר שכל כך מעט אנשים מתחסנים פה במדינת ישראל, או אני לא יודע, אולי יחסית למקום מדינות אחרות זה הרבה, אבל אני מבין שרק 20% מהילדים התחסנו, ועוד מיליונים מבוגרים שלא התחסנו. מה האירוע? מה קורה פה?
זאת שאלה טובה, אני לא בטוח שיש לי תשובה. קודם כל נאמר שכן, הרבה אנשים כן הלכו להתחסן, בייחוד רואים את זה ככל שאנשים גם בקבוצת סיכון יותר גדולה, כלומר אנשים מבוגרים יותר, אז ככה אחוזים עלו יותר. אבל אנחנו גם רואים, כשמנתחים את הפערים בחיסון, אז אנחנו רואים שהשכבות היותר חלשות והמעמד הסוציו-אקונומי יותר נמוך, אלו השכבות שפחות הלכו להתחסן, וגם השכבות שנפגעות יותר. חבל, ויכול להיות שיש פה הרבה עניין של הסברה, הסברה יותר טובה שצריך לעשות. אין לי
אז הסבר. מה, לא הייתה מספיק הסברה?
אני חושב שהיה צריך קודם כל להנגיש את החיסונים בצורה הרבה יותר טובה.
בבתי ספר?
כן, בהחלט, בכל מקום, בבתי ספר, ללכת עם ניידות חיסונים, שוב, בייחוד באותם יישובים שבהם יש פחות אחוזים של מתחסנים, אנחנו רואים את זה יותר
בפריפריה. זה שלא חיסנו בבתי הספר זו הייתה טעות?
מחסנים בבתי הספר כבר מזמן.
לא, אבל זה לקח זמן, בית זה מינורי מאוד.
לא, זה לא מינורי.
חייבים לחסן בבתי הספר, בהחלט.
היום מחסנים עשרות ניידות כל יום בתוך בתי ספר, אבל אני חושב, תקן אותי אם אני טועה, זה אתה יותר קשיר להתמודד עם השאלה, פרופסור סגל, שזה פשוט כללת ההצלחה. אנשים רצים להתחסן כשהם מרגישים מאוימים ומפחדים, הפחד מהקורונה התעמם מאוד, חזלשנו כבר 20 פעם, האומיקרון כולם אומרים שאתה כמעט לא פוגע בריאות, ילדים בכלל זה אוכלוסייה שהיא לכאורה כמעט חסינה, נכון שיש את הלונג קוביד ותופעות, אבל אנשים פשוט לא מרגישים חירום יותר, ולכן אומרים, יאללה, נדלג.
אני חושב שאתה צודק. אני חושב ראינו את זה גם בגל של הדלתא. רק ברגע שהתחלואה והבתי החולים התחילו להתמלא ופתחו את האפשרות לקחת בוסטר, רק אז אנשים באמת הלכו והסתערו. ולכן, אני חושב שעכשיו הדבר הכי חשוב להסביר, זה שאומנם, נכון, האומיקרון הוא פחות אלים, אבל אם עכשיו הסיכוי לפגוש את הנגיף הוא בעצם הרבה יותר גבוה, למעשה מי שיצא מהבית, ואם זה נכון, שוב, אני חוזר על הנתון הבאמת מדהים הזה, אם אחד מכל שלושה או מכל ארבעה אנשים בשבועות הקרובים, בשבועיים הקרובים, שלושה הקרובים, הולך להיות נשא של האומיקרון, אז הסיכוי לפגוש אותו הוא מאוד גבוה, וגם אם הסיכוי להתאשפז בסוף הוא יותר נמוך, אז עדיין הסיכוי הוא...
פרופסור סגל, אני רוצה להספיק... אני רוצה להספיק עוד שאלה ברשותך. אתה נותן פה נתון שהוא מאוד טריקי ומאוד מעניין, שאחוזי ההתחסנות קטנים ככל שאנחנו יורדים בעשירונים, לכיוון מה שנקרא ישראל השנייה או השלישית. ומכיוון שכולנו יודעים ומסכימים שלישראל השנייה יש מנהיג, קוראים לו בנימין נתניהו, האם אתה חושב שקריאה שלו, ואני לא ציני, כמו שהוא קרא כשהיה ראש ממשלה ועשה חכם ועשה טוב, האם קריאה שלו היום לישראלים גם ללכת לחסן את הילדים שלהם יכולה לדעתך לעזור?
אני חושב שהיום קריאה של כל אדם שיש לו השפעה, בנימין נתניהו בוודאי שיש לו השפעה, ועוד הרבה אחרים שיש להם השפעה, כל אדם שיכול להשפיע לטובה על, על לגרום לאנשים להביא אותם להתחסן, אני חושב שזה דבר שמאוד מאוד יכול לעזור ברמה הלאומית וברמה האישית לכל ה... לכל הציבור שעוד לא
התחסן. טוב, אז בתור המחליף של ביבי אני קורא פה גם ללכת להתחסן.
אז עכשיו אנשים בטוח לא ילכו.
לא, הציבור שלנו ילך. רצית בן אדם עם השפעה.
כן, אבל מייחוד קצת אחרת. בוא, אבל בוא לא נסבך את פרופסור סגל בעניין.
תודה לך, פרופסור ערן סגל.
תודה,
בכל מקרה, הדבר היחיד שאפשר כרגע באמת להתאחד סביבו זה לכו להתחסן, לא?
כן, בהחלט, זה כרגע הדבר הכי...
אני ביום שישי קיבלתי גם בוסטר שלישי, גם זריקה נגד שפעת, לוקח את הילדים שלי להתחסן, אלה פה, אלה שם, כל זה, אני מפעל של התחסנות, רבותיי, תלמדו, תלמדו, תודה לך פרופסור סגל, על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל, פרסומות. אפרת גלנור, שלום.
בוקר טוב.
אומנית, מרצה במדרשה לאומנות. אנחנו מדברים איתך על אירוע שקורה במוזיאון רמת גן. הייתה שם איזושהי עבודה של דוד ריב, שרואים חרדים מתפלל בכותל, והוא כותב ירושלים של זהב, ירושלים של חרה. זאת העבודה. וראש עיריית רמת גן הסיר את העבודה הזאת, ועכשיו אתם אומרים שאם היא לא תוחזר, מה בדיוק, מה אתם הצבתם איזה אולטימטום, לא?
אנחנו לא הצבנו אולטימטום, אנחנו בעצם הפנינו לפסק הדין של השופט משבוע שעבר, שבו הוא הפציר או אפילו אמר שמן הראוי שחבר הנאמנים של המוזיאון, שהוא זה שהחליט על הסרת העבודה, עם תאל שהיא פשרה כפי שמקובל בכל המוזיאונים בארץ ובעולם. אנחנו קראנו לפשרה הזאת, איזה פשרה תהיה, אז זה צריך לדון, איך אפשר להציג יצירה שהיא קונטרוורסלית, מעוררת שאלות, אולי אפילו פוגעת בציבור מסוים, יש המון תקדימים לדבר הזה, והיה ולא תמצא פשרה, אנחנו לא מעוניינים להשתתף בתערוכה. ולכן ביקשנו להסיר את העבודות, והיה ולא תמצא פשרה.
אני לא יודע מה לחשוב באירוע הזה, מצד אחד אני מסתכל על העבודה הזו, היא גורמת לי בעיקר בחילה, קראתי גם רעיון היום עם האמן עצמו בארץ, לא שכנע אותי שם בכלום, זה פוליטי לגמרי ואני בעד, לא, מצד שני אני חושב שהאמנות צריכה להיות חופשית לחלוטין, מצד שלישי, אם המוזיאון הזה מומן על ידי עיריית רמת גן, וברמת גן יש גם חרדים, שיכולים לראות את הדבר הזה ולהיפגע, זה יכול להיות שהחלטה של ראש העיר היא לגיטימית, לא הכל צריך להיות אוטומטי, מה את אומרת?
אני חושבת שזה דיון מאוד ראוי, ולכן צריך לשבת ולדון איך ניתן להציג עבודה בשל חופש הביטוי, בדיוק כפי שאמרת, זאת לא עבודה שמעודדת אלימות, ולכן על פי החוק היא לא מחוץ למנעד של חופש הביטוי שמותר בארץ. איך אפשר להציג עבודה שהעוצרת, שהיא מינוי של עיריית רמת גן והיא האינסטנציה המקצועית, ויור ועד המוזיאון שגם הוא היה בעד, איך אפשר להציג עבודה שיש בה בעייתיות, בצורה שלא תפגע בקהלים שונים?
אבל לא כל דבר, עם כל הכבוד לאומנות שלכם, אנחנו היא לא מקודשת בעינינו. הרי אם זה היה מדובר על, היה כותב שם מוחמד חרה, אז היו שורפים לו את הבית, ואם הייתם רוצים, עומדים על זה, היו שורפים לכולכם את הבית, ואז הייתם מבינים שאם האסלאם לא משחקים, רק שפה זה חרדי ויהודים, אז אתם באים בשם האומנות, אבל אנחנו לא רוצים את האומנות הזאת, אם זאת האומנות שלכם. לא רוצים אותה. קחו, אתם לא רוצים, קחו את הדברים שלכם ולכו.
קודם כל, זה בדיוק מה שביקשנו לעשות.
מעולה.
אבל, אני חושבת שגם אתה נופל לפח שהתמין ראש העיר, הרי ראש העיר מלכתחילה אמר שזה לא היצירה היחידה שמרגיזה אותו. לכן, לשוב ולדון שוב ושוב ביצירה הספציפית הזאת, זה קצת לפספס את העניין, כי היום זאת היצירה הזאת, וכפי שראש העיר אמר בעצמו, יש שם הרבה מאוד יצירות שלא מוצאות חן בעיניו, ולכן מאוד יכול להיות ששבוע הבא, תהיה איזה גחמה פוליטית אחרת, אז היצירה הבאה בתור, והוא כבר הצביע על היציאות הבאות
מה
בתור.
מה פוליטי פה? איזה אירוע פוליטי פה?
האירוע הוא שיש התערבות שהיא לא התערבות מקצועית.
יש אירוע, יש לו אזרחים, הזה... סליחה, יש פה אזרחים חרדים, הוא פוגע באנשים. זה מקום אבל... קדוש, הכותל הוא מקום קדוש לי, למה צריך לכתוב עליו חרה? איזה מין אומנות זאת?
שוב, איזה אומנות זאת אפשר, צריך לדון... תחת האינסטנציה המקצועית, אבל אני שוב אומרת, זו לא היצירה הזאת, שימו לב למה שהוא אמר, אל תיפלו בפח הזה, זו לא רק היצירה הזאת, יש עוד יצירות שעומדות בתור, הוא אמר את זה כבר עם ועדה, ולכן היום זה חרדים, ומחר זה ערבים, ואחר כך זה הומואים, וזה לא משנה מה, השאלה החשובה היא, בדיוק את השאלה הראשונה ששאלת, ואני מסכימה איתה, איך שומרים על איזשהו יחס נכון, בין חופש הביטוי לבין רגשות הציבור,
ויש לזה הרבה מאוד שאת יודעת, אני מקווה שאת יודעת שאת מדברת עם שני מראיינים, והם שונים בתכלית. אני שאלתי אותך
את נאור, אני שאלתי אותך את השאלה היא, הנאור הפלורליסטי הערכי.
ואני לגמרי לא התחברתי לטון של ינון, קחו את האומנות שלכם, וכן, האומנות חוסה תחת חופש הביטוי, ולדעתי היא צריכה להיות חופשית לחלוטין. המחלוקת שלי איתך, והיא הרבה יותר צרה מהמחלוקת של חברי, היא שכשאתה מציג במקום שהוא עירוני או ממשלתי, אתה צריך להיות יותר רגיש, אני גם לא מתלהב מהיצירה עצמה, ובטוח שאם זה היה מוצג במוזיאון במינכן, כולנו היינו פה מצווחים על אנטישמיות, וגם חושב שיש לראש העיר, אני חושב שההליכה שלו הייתה מאוד, הוא עשה את זה בצורה מאוד בוטה, אבל כן צריך להיות גם סי למשהו שנקרא פגיעה ברגשות.
אני שוב, אני אומרת שוב, ואני גם עונה לינון, אני בהחלט מודעת לזה שאתם שניים שם. אני חושבת
לא, לא, מה שהיה חשוב לו זה להבדיל את עצמו ממני.
הבנתי, אני לא אתערב ביחסים ביניכם, אבל אני אומרת, אני חושבת שבהחלט צריך למצוא איזון בין הדברים האלה, ואני שוב אומרת, אני לא חושבת שמדובר על היצירה הספציפית הזאת, אלא על איך ניתן להציג שאלות שהן שאלות מורכבות, אני מסכימה איתכם, והן שאלות שבעיניי ראוי שישאלו, וזה נכון לגבי לא משנה איזה ייצוג שיכול לפגוע במישהו, בין אם כל אדם וקבוצה, איך אפשר להציג את הדברים האלה בצורה שתאפשר דיון ולא השתקה. ומכיוון, ובאמת מה שמדאיג אותנו הרבה יותר זה שזה לא היצירה הספציפית הזאת, אלא באמת כבר מראש נאמר שיש עוד יצירות אחרות, והדבר הזה ישפיע על כל מוזיאון וכל אמן שירצה להציג, לא רק ברמת גן, אלא בכל מקום. אני לא מתכחשת לעובדה שהיצירה הזאת היא רגישה ובעייתית, אני כן חושבת שאפשר היה למצוא דרך לדבר עליה, לתווך אותה, להגיד אוקיי, לא מתאים לך לראות, אל תראה, זה נמצא במקום אחר או צידי יותר בתערוכה, אבל ברגע שאתה משתיק ומעלים גם אין שיח, וזה גם נורא מצחיק.
כן, אבל תשמעי, הזאת... גם אני יושב פה ברדיו, ואת יודעת, יחסית אני בן אדם שאומר מה שהוא חושב, אבל יש לפעמים דברים שלבוס שלי זה לא מתאים, אז הוא אומר לי, תחזור בך ממה שאמרת, ואת יודעת מה, אני לא אוהב את זה, זה לא מתאים לי, אבל יש לי בוס, ומה לעשות? בסוף השאלה היא, מי מחליט? יש פה ראש עיר, המוזיאון הזה תחת סמכותו, עם כל הכבוד לחופש עיתונאי שלי, ולחופש האומנותי שלכם, כל אחד יש לו את המסגרות שלו, ובסוף אנחנו חיים בתוך עולם עם מגבלות, וצריך לקבל את זה. אנחנו לא חופשיים להגיד כל מה שבא לנו, ולא חופשיים לעשות כל מה שאנחנו רוצים. את יודעת מה? כשהגאון דוד ריב יכתוב על מוחמד חרה, אני אאמין שהוא יש לו חופש עיתונאי שהוא מוכן ללכת איתו עד הסוף. עד אז, הוא סתם שונא ישראל בעיניי. זה הכל.
אני רק רוצה לתקן מה שהוא אמר. זה לא עניין של הבוס שלו לא מתאים, זה לא קיים, זו הזיה. העניין הוא אם זה מסבך את הרדיו בתביעת דיבה, או עובר על חוק כלשהו, או על כללי הרשות השנייה, וזה בדיוק, הוא הסביר בדיוק את הסיפור שלנו, כי פה זה לא התאים לקרמל שמה הכהן. השאלה אם היצירה הזו חוצה את הרף הפלילי, או בסך הכל עניין של טעם, של, כמו שאמרת, של מינון. אני מאוד לא מתחבר ליצירה, אני קורא את הרעיון איתו. בנוסף, כשהייתי נער, שמעתי את השיר ירושלים של זהב, וגם אז לא התלהבתי ממנו. אומר דוד ריב, הוא היה חלק מריטואל הניצחון שמשרת אינטרסים של כוח. אז דוד ריב, אתה אידיוט. ב-67 כמעט זרקו אותנו לים, כמעט. אני הייתי כבר בן 7, אני זוכר את זה טוב, וניצלנו ברגע האחרון, לא אינטרסים ולא ריטואל של כוח, מדינה אחת קטנה מוקפת אויבים שניצלה ברגע האחרון. זו הסיבה שאתה ודומך שווים 0.1% בקלפי בתל אביב, שתל אביב עיר שמאלנית, ועדיין להוריד את היצירה זה כבר אירוע אחר לגמרי ומורכב, כפי שהסכמת איתי.
נכון, ובאמת יש חוקים, זאת אומרת, זה לא המנדט של ראש העיר, זה המנדט של יושב ראש חבר הנאמנים, שבמקרה הזה פחות או יותר לא באמת עשה דיון עם האינסטנציות המקצועיות, אלא קיבל הוראה מראש העיר להוריד את הדברים.
בואי נסיים בחיוך, מישהו כותב לי, תגיד, רגע, תקשיב, תגיד, למה אפשר לצפות ממישהו ששמו ריב? אז קיבלנו אחלה ריב.
לא, אני חושבת שבאמת הדיון היותר עקרוני הוא באמת מהם הגבולות המותרים ומי מותר ומי הוא זה שהמקצועי להחליט. ואני מזכירה לכם שהמינוי של סבטלנה ושל יורה מהנהלים הוא מינוי שנעשה על ידי העירייה, היא האינסטנציה.
אוקיי, אנחנו חייבים לסיים.
אפרת גנור,
אומני, תודה רבה שדיברת איתנו.
אתם מאזינים לינון מגל ובן כספית. One, two.
מה קורה?
הכל טוב.
הכל? בוא לא נסחף, הכל.
לא, זה סוג של אמירה, אתה יודע.
טוב.
שמע, אני מסתכל על ה... אני עוד לא יכול לחוות דעתי על הדבר המכונה תחקיר שהתייחסת, שבזבזת עליו את כל השעה הקודמת, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הקלפי של כיסרה סמי, על הקלפיות, אתה רואה שזה 3,658 קולות בסך הכל.
לא, 5,000, 6,000, משהו כזה.
לא. בעלי זכות בחירה בזאבים זה 5,800. בסוף הצביעו 3,658.
אוקיי.
ואז אתה רואה שגדעון סער, תקווה חדשה, מקבלת 377 מתוכם. החריג שם, שאגב זה 10%, זה לגמרי לגיטימי. החריג שם זה הליכוד, עם 1,687... פה זה לא תחקיר. עכשיו, כשאתה אומר כן, אבל זה שתיהן ביחד, אז מה, גם אם באחד מהם, כל הקולות זה 377, זה ברור שבשני הכפרים האלה, תקווה חדשה קיבלה מעט מאוד, הרבה הרבה פחות מהליכוד. אבל בסוף זה תחקיר שיוצא בסופו של דבר על תקווה חדשה.
לא, סבבה. אבל בסמיע, 40 ומשהו אחוז הצביעו לגדעון סער. אין אירוע כזה בשום יישוב אחר בארץ.
למה?
אין.
הנה אתה, אתה רואה שבשני הכפרים האלה ביחד,
לא ביחד, קבל... אני מדבר בסמיע.
לא משנה, זה
בסמיע. וגם לא תקשיב. הליכוד, הליכוד קיבל יותר מכל השאר, כולל ממרץ, כולל מהעבודה, מכל המפלגות היהודיות הליכוד קיבל יותר.
ועדיין הליכוד
זה אירוע שקורה מקבל, בכל המגזר.
אבל הליכוד מקבל פה יותר גם מגדעון סער.
א', אתה בודק את שניהם ביחד. ב', ברור שהליכוד מקבל יותר, בגלל שהליכוד מקבל, אני מסביר לך, גם יותר ממרץ ויותר מהעבודה. אוקיי?
בקיצור, לליכוד מותר.
אבל כמו שתקווה חדשה קיבלה בסמי 40 ומשהו אחוז, אין אירוע כזה. עכשיו אני רוצה להגיד לך כותרת שמגיעה עכשיו מגלובס, כן? בבקשה, הבוקר, לראשונה, האיחוד, תקשיב, זה כותרת דרמטית מאוד, האיחוד האירופי יגדיר גז ואנרגיה אטומית כהשקעות ירוקות. מה שמעמיד באור סופר מגוחך את ההחלטה של קרין אלהרר ואת ההחלטות של דמר זנדברג על מה שהם עושים לנו פה עם הגז. סופר מגוחך. אתה מבין שבאירופה הבינו שגז זה אנרגיה ירוקה, שגז זה משהו שפותר בינתיים, נכון שזאת אנרגיה מעבר, בעזרת השם, עד שנצליח להתמודד עם האנרגיות הירוקות שיצליחו להשתלט על המשק, אבל זה ייקח עוד הרבה מאוד שנים, ובינתיים, בניגוד לדלק ומזות וכל הדבר הזה, זה פותר את הבעיה, זה הרבה 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 פחות מזיק, ואירופה הופכת את הגז אז בהגדרה, כן, לראשונה, לאנרגיה ירוקה. עכשיו תסביר לי מה קרין אלהרר תעשה עם ההחלטה שלה. מה היא תעשה עם ההחלטה המגוחכת הזאת?
נשמה, מכיוון שאני תוקף את קרין אלהרר לא פחות ממך בהקשר הזה, מצד שני, אני מזכיר את הפרופורציות, לא לרגע כולם, הכל בסדר, לא צריך לברוח. הגז עובד, הגז מונפק, הגז נשאב, הגז מיוצא, וחיפושי הגז ממשיכים. יש השנה 4 רישיונות חדשים. מה שהיא עשתה, זה הנפיקה רישיונות נוספים, הלאה. היא לא הייתה צריכה לעשות את זה. אני חושב שהיא יודעת שהיא עשתה שגיאה, וכבר הכל נאמר. תשמע,
לא, אבל אני בהקשר הזה, אני הכנתי לנו אינסרט אחד יפה שנותן פרספקטיבה. מדובר פה, היה לנו ויכוח גם עם מי זה היה, עם בייגה שוחט, שאגב ידבר אצלנו היום, כי הוא רוצה להגיב לזליחה, שהגיב לו, שהגיב לזליחה. אז
הוא אמר שאני שיקרתי שחימוביץ' אמרה שהגז יישאר באדמה, ואז אני הקראתי לך גם את הכותרת שהיא אמרה את זה בגלי צהל, אבל תקשיב מה היא אמרה ב-2015 כשדרי התפטר, כי דרי לא עמד בלחץ של הירוקים והתרללת של הפרוגרסיבים, דרי לא עמד בלחץ, היה צריך לעשות שם איזה חתימה של השר, והוא לא זה, ונתניהו לקח את הסמכויות ועשה את זה בעצמו, כי נתניהו היחיד גם שעמד בלחץ של הבתי משפט, אתה רואה שדרי חותם הסדר טיעון, וליצמן כנראה גם כן זה, וכולם קורסים חוץ מנתניהו, היחיד שעומד בכל הלחצים, תמיד זה רק נתניהו. עכשיו, תקשיב, זה היה ב-2015 אותו אירוע שדרי התפטר, תקשיב מה שלי יחימוביץ' אמרה באירוע הזה על מתווה הגז שהציל את משק האנרגיה של מדינת ישראל. בבקשה.
המתווה הזה במתכונתו לא ייושם, לא יהיה, גם אם נתניהו יחתום על אותו סעיף 52 וגם אם לכאורה דברים יהיו מאחורינו, המתווה הזה כמו שהוא לא ייושם, פשוט כי אין בו טיפה אחת של היגיון כלכלי, ביטחוני, משפטי, חברתי, ועוד הוא כל כך כל כך גרוע ומופרך ונשען על קריים כל כך חלשות עד שניתן יהיה להרער על התוקף שלו בכל שלב.
זהו, לא נשכח, יופי. לא נשכח. אני הייתי אז חבר כנסת, אני לא אשכח מה שהם עשו לנתניהו. לא אשכח, בוועדת הכלכלה, הייתי חבר שם, הייתי בא לדיונים בוועדת הכלכלה, אצל קבל, מה שהיא, ואיך קראו לה, הג'ינג'ית, איך קראו לה? סתיו שפיר, וכל החבורה הזאת הפרוגרסיבים, לא אשכח. זהו.
זאת אומרת, מה שקרה פה זה פחות או יותר הדבר הבא. השיחת פתיחה של השעה הראשונה הוקדשה למשפט פומבי לי על עמדותיי בנושא מערכת המשפט. אני חייב להגיד בסוגריים, בפעם הרביעית, לא השתנו כהוא זה כל השנים. עכשיו אנחנו מטרילים את האירוע של הגז, הולכים לשנים אחורה, נתפלים לשלי יחימוביץ' שפרשה מזמן מהפוליטיקה, אומרים שלא עשו לנתניהו, לא. מתווה הגז המקורי היה רע. זה שאושר אחר כך היה פחות רע אם כי לא מושלם, מה שאומרים בדיוק על הסכם הגרעין. עובדה שאחרי שכל התרלות ועניינים אז הקימו את ועדת שישינסקי ובאמת שיפרו בצורה לא מספיק טובה את מה שאנחנו עם ישראל מקבלים מהטייקון. אם זה לא מושלם, טוב שזה קרה, תמכתי במתווה הגז, אני מזכיר. עכשיו השאלה אם נשאר לנו זמן,
לא, אני רק רוצה לתקן, השיחה לא הוקדשה אליך, אני אמרתי על סמירה וכיסרה ואתה לא ענית, והתחלת להגיד אני ואני ואני, אז כשאתה התחלת להגיד אני ככה, אני ככה, אז אמרתי לך, אתה ככה אבל אתה גם ככה, ואז זה הפך לדיון עליך, לא אני הפכתי את זה לדיון עליך,
ברור, אני
אתה הפכת את זה לדיון עליך, נכון?
ברור. ברור, בזה שאמרתי שיש לי אמון במערכת שתחקור ותביא ממצאים,
וגם
בזה
עכשיו, יש החלטה על הגז, אז השמעתי מה שיחימוביץ' אמרה בזמנו, כי אתם כל הזמן אומרים שאני מוציא דברים מהקשרם,
השמעתי
לך מה יחימוביץ', מה יחימוביץ' בעצמה אמרה, אתה לגמרי מוציא דברים מהקשרם,
התכוונה גם באמירות האלה לזה שלא לוקחים מספיק והמדינה לא עומדת על זכויותיה.
מה פתאום? זה אחרי שישינסקי בכלל.
והיא חשבה שעדיין צריך לקבל הרבה יותר, והרבה אנשים חושבים את זה. אגב, אני לא בטוח שאני לא חושב את זה.
ונכון, ויבואו גם משקיעים.
אבל מה זה משנה עכשיו?
גם דוב חנין חשב שצריך להעלים את זה, כמו בוונצואלה.
גם דוב חנין כבר לא בפוליטיקה.
אז מה זה קשור אם הוא בפוליטיקה או לא? זה מה שהוא אמר.
זה קשור, כי עדיף שנדבר על דברים שנמצאים על סדר היום היום ולא על היסטוריה ישנה. אני הפכתי את הדיון אתה יודע, זה עוד יותר מגניב. זאת אומרת, עכשיו אני גם אשם בזה
שכל בוודאי שיש לזה משמעות. כמו שהם עשו את זה שם, הם עושים את זה היום עם קצא ועם הגז ועם הפרויקטים פה בארץ, בוודאי, ועם התחנות גז במרכז הארץ, בוודאי שיש לזה חשיבות.
יאללה, בוא נסיים גם את השיחה הפתיחה הזאת, הבנתי. סבבה.
טוב.
יאללה.
בוא נעלה את פרופסור דניאל פרידמן. היכולת שלך לעמוד בלחץ היא מדהימה.
סבבה.
טוב, אתה יודע,
אני פשוט הכנתי דברים.
אז תכין, אז דבר, מה אתה רוצה?
לא, אבל אתה שוב השתלטת על זה, ושוב הלכת למחוזות המטורללים האלה.
מה מטורלל למה שהבאתי?
כי אנחנו עכשיו מנסים להיות תוכנית אקטואליה. לא לחזור לשלי יחימוביץ' ולהגיד בפעם האלף שאני תמכתי מתווה הגז, שכן היו קריאות שבהתחלה באמת נתנו את זה חצי חינם, עכשיו זה רבע חינם.
לא הבנתי, עכשיו גם אסור לי להביא אינסרטים? לא הבנתי.
לא, אבל אתה יכול, אתה יודע, אם טיפה להפגין
איזושהי... אתה תביא את האינסרטים שאתה רוצה ואני אביא את האינסרטים שאני רוצה, בוא נתקדם.
אז זהו, שניסיתי להסביר לך. שאני הכנתי כמה דברים.
אז אבל אתה סיימת את השיחה.
כן, מכיוון שאני יודע, כי מכיוון שאת רוב הזמן
הייתי שמח לדבר איתך עליהם.
את רוב הזמן כבר בזבזת.
לא רוב הזמן. טוב, שלום פרופסור דניאל פרידמן.
יותר טוב.
שר המשפטים לשעבר.
כן.
קראנו לך בגלל שיש קרב מאוד דרמטי, מאוד משמעותי, ולדעתנו גם לא זוכה לסיקור נרחב דיו, בנושא האחריות הפיקודית בצהל, כשבית המשפט המחוזי קבע שמפקד ממצח לא יודח, למרות החלטת הרמטכ"ל.
כן, אני חושב שזו בהחלט בעיה מאוד מאוד חמורה, ואני חושב שפה צריך להבין שהמערכת הרגילה, אי אפשר להכיל את הכללים של המערכת הרגילה, שהצבא פועל באופן שונה, בנוי באופן שונה, ויש עניין של אחריות פיקודית, שאולי אפשר להשוות אותה לאחריות שילוקית במישור האזרחי. אם יחידה נכשלת, או לא מצליחה לבצע את מה שהיא צריכה לבצע, אז יש סמכות למעונים להחליף את המפקד, ולא צריך לחפש אם הוא אשם באופן אישי או לא אשם. אני אתן לך דוגמה שבמלחמת יום כיפור בפיקוד דרום היה אסון גדול עם החצייה של הצבא המצרי, ושלא הצלחנו להדוף אותו. אז הרמטכ"ל החליט לקחת את סמכויות אלוף הפיקוד מגורודיש, שהיה קצין מצטיין, ולהעביר אותו לרמטכ"ל לשעבר, חיים בר-לב. וזה לא היה מתקבל על הדעת. הוא עושה את זה מהיום להיום, שעכשיו יבוא איזשהו בית משפט, ויתחיל לבדוק אם הוא אשם, אם הוא לא אשם, אם מותר לעשות את זה, אם אסור לעשות את זה. לכן כל הגישה הזאת חייבת להיות שונה לחלוטין. יחד עם זאת, אני מוכרח לומר שהאחריות היא לא רק על בית המשפט. וברור לי גם שאם בית המשפט ייכנס לעניין, זה יהיה גרוע גם לצבא, אבל גם לבית המשפט, אם הוא יוצף בעתירות כאלה, וברגע שהעתירה כזו פעם אחת מצליחה, אז העניין חוזר על עצמו, כמו שזה קרה במקרים קודמים.
פרופסור פרידמן, בוא רגע, אני רוצה להסביר שנייה למאזינים, לא כולם יודעים על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על הפרשה המחרידה שבסיומה התאבד חייל צעיר, ניב לובטון, רב תוראי, והחקירה העלתה שהמפעילים, מצח ניסו לגייס אותו כעד נגד חבריו, באיזה קשקוש עם סמים, עם אצבעות whatever, ובאמת המפעילים שלו כשלו. ומה שקרה זה שהרמטכ"ל החליט להדיח גם את המפקד של המפעילים שלו, ובית המשפט המחוזי ביטל את ההדחה הזו, שכאן נמצאת, לפחות לדעתי, ואני בטוח שאתה מסכים איתי, שעה שערוריה, ואני נכנסתי לסוג של ויכוח עם פרקליטו. עכשיו זה נמצא בבגץ, וכולנו מתפללים שבגץ יהפוך את ההחלטה, ופרקליטו של אותו מפקד שהודח, שלח לי את, בלתי מסווג, את הוראות הפיקוד העליון, עליון פרק ב' הדחה. הדחה יכולה להיות מתפקיד מסוים שמלא החייל, ניתן להדיח חייל אם קיים יסוד סביר להניח כי התנהגותו היא אחת מאלה, התנהגות הפוגעת במשמעת היחידה, בתואר המידות, והוא טוען שלא הוכח שהקצין עבר על הדברים האלה. ואתה יודע מה? אולי טכנית הוא צודק. העניין הוא שמה שאתה אומר, זה הסיפור של יכולת של קצין בצבא להדיח את פקודו, גם אם אין לו איזושהי רשימת פשוט בגלל ערכים פיקודיים, ערכי פיקוד, ערכי לחימה, whatever, בזה אסור לפגוע.
קודם כל אני מסכים שאסור לפגוע בדבר הזה, ושאם יחידה לא מצליחה, מטילים על מפקד גדוד, על חטיבה, לכבוש מוצב, והוא לא מצליח, ואף אחד לא יכול להגיד שהוא אשם, אולי לא אשם בשום דבר, אבל חייבת להיות אפשרות להחליף אותו. ולקחת את זה, במילים אחרות, הצבא חייב להיות ממוקד תוצאה, ואם התוצאה לא מושגת, או אם התוצאה, או אם היה כישלון, גם אם הוא לא אשם, וכנראה במקרה הזה ייתכן מאוד שלא הייתה שום אשמה אישית מצד אותו קצין. אבל יחד עם זה, כפי שאמרתי, ברור לי שהגישה צריכה להיות שונה לחלוטין, ובהזדמנות קודמת גם שם גר, כשהיה נשיא בית המשפט העליון, וכשהיו פונים בבגץ בעניינים כאלה, הוא אומר, היה אומר, אין ספק העניין הזה של איוש תפקיד צבאי מסור לחלוטין לשיקול דעת הרשויות הצבאיות. המערכת הצבאית בנויה על אדני היררכיה פיקודית, וההבדל בינה לבין כל מסגרת ארגונית אחרת. בינתיים שמגר איננו והכל התחלף והגישה התחלפה. אבל כאן אני רוצה לעבור לאחריות נוספת של משרד הביטחון וגם של הצבא עצמו לכל ההתגלגלות הזאת. בשנת אני חושב 2010 זה היה, שהכנסת העבירה, כמובן ביוזמת משרד הביטחון, חוק שירות קבע בצהל, הליכים הנוגעים לחיילים בשירות קבע, והחוק הזה קובע שבעניינים של הדחה או השעיה, אי קידום של חייל בשירות קבע, אפשר לפנות לבית הדין המנהלי. וזה מה שהקצין הזה עשה. עכשיו, אם מעבירים חוק כזה, ולא מתייחסים לעילות ולא מתייחסים למגבלות, אלא אומרים פשוט בית הדין המנהלי יטפל בזה, אז הוא מטפל בזה כמו שהוא יודע לטפל, כאילו שהוא מטפל באיזה עניין אזרחי רגיל. וכאן אין ספק שהאחריות רובצת גם על משרד הביטחון שהעביר את החוק הזה, שלא ציין מה העילות, שלא ציין, יכול מאוד להיות שיכול להיות פתרון אחר למקרים מן הסוג זה, אולי מגיע איזשהו פיצוי או משהו כזה, אבל ברור שהגישה הזאת והעברת החוק הזה, שרק סיבחה את העניין כולו, נכון הוא שהעברת החוק הייתה תוצאה של העובדה שהיו כל מיני פליות של אנשי צבא קבע לבגץ, ובגץ בדרך כלל לא התערב, אבל הוא אמר צריך להסדיר את זה בחוק. אז הלכו והסדירו את זה בחוק, והחוק בעצם השאיר את העניין כולו פתוח, והשאיר לבית הדין המנהלי, ועכשיו יש ערעור על בית הדין המנהלי לבית המשפט העליון, זה ערעור כזה.
תגיד, איך אתה מפרש את זה שבגץ הציע בשבוע שעבר או לפני שבועיים איזשהו מתווה פשרה, ואגב הרמטכ"ל באומץ דחה אותו, שהם הולכים להתערב?
הרמטכ"ל עבר לגישה הבסיסית של הצבא. הגישה של הרמטכ"ל היא הגישה הבסיסית של הצבא, שאומרת שבעניין כזה, אם היה כישלון ביחידה, אז יש שיקול דעת לדרג הצבאי העליון להחליף את המפקד ולהגיד, אתה לא יכול להמשיך. אני לא אומר שאתה אשם, אני לא אומר שאתה עשית משהו לא בסדר, יכול להיות שאתה בסדר גמור, אבל זה לא צריך היה לקרות אצלך, ואין דרך אחרת להתמודד עם זה. אז הוא עמדת הרמטכ"ל שזו עמדה מסורתית של צבא, אני חושב של כל צבא בעולם. ופה ברגע שהעבירו את זה לבתי המשפט, וברגע שבית משפט נכנס לעניינים כאלה על פי קריטריונים שבכלל לא מתאימים לעניין, אז העניין לא מסתבך, ויש אצלנו בכלל, זה הנטייה למשפטיזציה. אנחנו עוברים, משתמשים
בקריטריונים. זה מלוא כל הארץ משפט, לא?
נו, זה מה שקרה, זה מה שקורה. אז אם הצבא התנהל על בסיס משפטי שכזה, התוצאה לא צפויה להיות טובה.
אבל אתה בעצם אומר, פרופסור פרידמן, אתה בעצם אומר, אני לא ידעתי שהם כל חטאת, פה במקרה הזה אין מה להשאיר את בגץ, זה גלגל אליו שלא באשמתו, אנחנו מקווים שהוא יוציא את ההורמונים מהאש והוא יזרוק את כולם מכל המדרגות, אבל הם כל חטאת זה החוק מ-2010.
החוק ב-2010 זה אחד הדברים שישנו כאן, שהוא העביר את זה מבלי לקבוע את העילות ומבלי להגביל את הסעדים שאפשר לתת כנגד הצבא. אבל זה, כל זה היה דרך אגב פרי של התפתחויות קודמות, זאת אומרת פרי העובדה שקצינים פנו לבגץ, ואז בגץ היה בדרך כלל דוחה זה, אבל היה אומר צריך להעביר חוק, וככה זה התגלגל מזה שלמדו לפנות לבגץ, ואז בגץ רצה להסיר את זה מעצמו, אז אמרתי לכו, תעשו סידור אחר, כי שילכו לבתי דין מנהליים. אז ככה העניין הזה מתגלגל, מבלי שחושבים מה יהיו התוצאות.
אז בשורה התחתונה, מה צריך לעשות?
העניין אחד זה צריך לשנות את החוק, ודבר שני זה צריך להכיר בעובדה שיש מה שקרה אחריות פיקודית ושיש סמכות לדרג צבאי עליון להחליף מפקד אם קרתה
אגב, גם בלי שום סיבה ביחידה. גם בלי שום סיבה, הרי מפקד יכול להדיח פקוד כי הוא חושב שלא מתאים לתפקיד. זה כל העניין, ההבדל בין צבא לבין חברה פרטית.
טוב, תראה, בכל זאת אנחנו לא רוצים, יש דברים שאתה לא רוצה שרירות גמורה, אתה גם לא רוצה שחיתות, אתה לא רוצה בגלל יחס אישי או בגלל איזשהו חשבון אישי, יחליפו מפקד שהוא מפקד טוב, זה גם כן לא צריך לקרות, אבל זה גם לא צריך לקרות. אבל במקרה שיש, פה אנחנו מדברים על סיטואציה שבה יש קרתה תקלה ביחידה, המפקד, לא היה שום דבר באופן אישי שאפשר להראות על המפקד, אבל זה דבר שצריך בנסיבות כאלה, צריכה להיות סמכות לרמטכ"ל להחליט, טוב, אני רוצה שיהיה משהו אחר ביחידה הזאת, ואני רוצה להחליט אותו.
אוקיי, טוב, אם אתה כבר איתנו, בוא נשאל אותך בעוד כמה נושאים שאלות. א', חוק הפייסבוק, מה דעתך עליו?
אני חושב שצריכה להיות יותר זהירות, אני לא יודע איזה מנגנון, אבל צריכה להיות זהירות גדולה בכל צנזורה, למרות שיש בעיה גדולה מאוד עם הרשתות החברתיות. זהו, זה מה שאני יכול לומר רק באורך כללי ביותר.
לא הבנתי מה זה אומר.
מה זה אומר? מה זה אומר? זה שצריכה להיות איזושהי אפשרות תביעה במקרה של פגיעה שהיא חורגת מכל מה שמתקבל על הדעת. אבל השאלה היא נותנת את זה לצנזורה של איזשהו מנגנון או לפעול.
לא, פרופסור פרידמן, החוק מדבר, אם אתה לא, אני רואה שאתה לא בקיא בפרטים וזה בסדר, אבל החוק מדבר על זה שהתוכן הפוגעני שמדובר עליו, שאם הוא מכיל הסתה לטרור או פגיעה קשה במאן דהוא, יוסר על ידי שופט לאחר דיון משפטי. היה פה נשיא המכון לדמוקרטיה יוחנן פלסנר ואמר שעם הרעיון הכללי הם מסכימים, אבל צריך לצמצם מאוד. אני חושב כמו שהצליל שאני שומע ממך, למשל שאי אפשר יהיה לעשות את זה באתרי חדשות.
נכון, לצמצם מאוד את האפשרויות הצנזורה, אבל ברור שזה ענייני טרור, זה ברור שצריך...
מה לגבי החוק על אפשרות כניסה של שוטרים לבית בלי צו של שופט?
חיפוש.
זה לא נראה. של שוטרים בלי
צו של שופט יוכלו להיכנס לעשות חיפוש בבית.
זה נראה לי יותר מדי. לא הגיוני, לא סביר. טוב.
נמאס לך?
כן, הוא בא לעלות על משהו אחד, אתה מתקיל אותו.
תראה, אני אגיד לך מה, תראה, יש כאן בעיה כזאת, יש בעיות שהן מאוד מורכבות. העניין הזה, אגב, האחרון של שוטר בלי צו חיפוש, נראה בלתי מתקבל על הדעת. אבל באופן רגיל, זה פשוט לא מתקבל על הדעת.
טוב, מה עם משפט נתניהו? אתה מקשיב, אתה שומע, יש לך איזו התרשמות מהמשפט, מהעדויות עד כה, לאן זה הולך, יש לך איזו עמדה?
העמדה שלי הייתה עמדה יסודית שהיועץ המשפטי לא היה צריך לטפל בעניין הזה מלכתחילה, זו העמדה שלי.
במה לא היה צריך לטפל?
זו העמדה שלי, ובסך הכל עדיף. המצב בבניית ישראל, שכל ראשי הממשלה נמצאים בחקירות, וחלקם, שניים מהם, היו כתבי אישום, זה מצב לא בריא, אני מעדיף את השיטה הצרפתית. אבל אני רוצה לומר לך, גם צריך לזכור לגבי נתניהו, שבשעה שהיו חקירות נגד אולמרט, במקום לראות את הראייה הממלכתית ולהבין את הבעייתיות שיש במצב הזה, אז הוא יצא בקריאה להתפטרותו של אולמרט, ועכשיו זה חוזר אליו כבומרנג. זאת אומרת, הוא היה צריך, יש פה איזשהו, אם אפשר לומר, צדק פואטי. הוא היה צריך לחשוב על העניינים האלה כשמנסים, שההליכים משפטיים משפיעים על תפקודו של ראש ממשלה. האם הפתרון לא עדיף בשיטה הצרפתית?
אבל אין לנו את השיטה הצרפתית. מה דעתך?
בסדר, אבל הייתה לו אפשרות שהוא היה...
לא, אבל אתה אומר שהיועמ"ש לא היה צריך להתעסק. במה הוא לא היה צריך להתעסק?
בעניינים של נתניהו, לדעתי הוא היה בניגוד עניינים, הוא לא היה צריך להתעסק בעניינים של נתניהו, זה אני אמרתי זה מספר פעמים.
מה, גם בניגוד עניינים?
למה ניגוד עניינים? מעניין.
קודם כל הוא היה מזכיר הממשלה, ובאופן כללי, מתחיל מזה, וביד אחרי זה ממנים אותו, הוא עבד עם נתניהו באופן צמוד, ו...
אז זה נתן לנתניהו מקדמה, לא הראה לו, הראה מאנשיו. הכי אינטימי.
בסדר, אבל לא משנה.
אגב, הכל מתחיל ונגמר, פרופסור פרידמן.
ניגוד עניינים לא משנה לאיזה כיוון הוא. לפעמים זה לטובת האיש, ותבין זה לרעת האיש.
אבל לדעתך לא היה צריך להגיש את הכתב אישום הזה?
לא, לדעתי כל העניין הזה הוא עם פתרון אחר. מדינת ישראל זה לא עניין של נתניהו. העניין זה באחריותו של נתניהו מבחינה זו, שהוא במידה מסוימת עלה לשלטון בזכות הדבר הזה. הוא עלה לשלטון בזכות הליכים משפטיים נגד אולמרט, והוא אז נהנה מהעניין וזילק על זה והסתמך על זה.
ויותר מזה, אגב, הוצע אז, פרופסור פרידמן, ואתה היית שם, היית שר משפטים, הוצע אז חוק צרפתי שלא יכלול את אולמרט, זאת אומרת לא רטרואקטיבי, והליכוד הפיל אותו.
נכון, תראה, ברור, הרי זה מה שקורה, שיש כאן הסתכלות אינטרסנטית לטווח קצר, מבלי שאתה חושב על הבעיה הכללית לטווח ארוך, שבמדינת ישראל יש מצב שאין בשום מדינה, אני לא מכיר מדינה בעולם שיש דבר כזה, שב-20 השנים האחרונות כל ראשי הממשלה נמצאים בחקירות, ושאין שום בקרה על התביעה, ושהכל מתנהל, יש שיקול דעת מוחלט לתביעה, בנושאים כאלה, כאשר חלק מהעבירות הן העבירות מוכפלות, שזה לא ממש כמו הפרת אמונים, שזה נותן שיקול דעת גם לתביעה וגם לבית המשפט להחליט לאחר מעשה עם התנהגות כזאת או כזאת היא פלילית. אז זה מצבים שמיוחדים למדינת ישראל. במקום לטפל בבעיה היסודית, חושבים מה האינטרס שלי. האינטרס שלי שהוא ילך ואני אבוא במקומו, או שיהיה משהו כזה.
הפתרון, אתה אומר, זה פשוט גרסה כזו או אחרת של חוק צרפתי שמקפיאה את ההתיישנות.
נכון, ונוסף לזה בקרה על התביעה. נוסף לזה חייב להיות מנגנון בקרה על התביעה, זה לא חיוני. אז זה איננו, וככל שאני יודע, המנגנון שהקימו אותו הוא חסר משמעות, הוא ממש חסר, לא רק חסר שיניים, ממש חסר משמעות. את הילה גרסטל אז הדיחו שהייתה לא נוחה להם.
דיברת עם גדעון סער על זה? שר המשפטים?
נגיד ככה, אני לא רוצה להתייחס לשיחות, אבל עמדתי בעניין הזה ידועה. אני חושב ששני הדברים, גם צריך להגביל את האפשרות של חקירות ושל דגל ראש ממשלה, זה ברור, והדבר האחר צריך להיות בקרה אחרת לגמרי על...
אבל מהמשפט עצמו, מהעדויות, אתה מתרשם? יש לך איזו התרשמות עד כה מידי התביעה?
יש, אני חושב שזה לא יהיה נכון להתבטא בעניין הזה, במשפט שתלוי.
תנסה בעוד דרך, אולי מכיוון אחר.
פרופסור דניאל פרידמן, שר המשפטים לשעבר, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה.
טוב. פרסומות. כל טוב.
מה?
ושנה טובה כמובן.
שנה אזרחית טובה גם לך.
שנה אזרחית טובה, למניינם.
כל טוב. אנחנו לא חוגגים את מנהגי הגויים. שלום לשר האוצר לשעבר בייגה שוחט.
בוקר טוב לכם.
מה המצב?
המצב יוצא מן הכלל, נהדר, אבל אני שמעתי את זליכה עולה בתוכנית שלכם ומגיב על דבריי. הוא לא הגיב על דבריי, כי אני התייחסתי לנקודה אחת בלבד. אני אמרתי שזה שהוא אמר שהטלת המס הנוסף בדרגה של הדירות מעל 5.5-6 מיליון, זה מה שהשפיע על המחירים, ואלא אותם אמרתי שזה קשקוש, זה יותר מקשקוש, זה סתם אבילות, אבל הוא פתח, אני חזית אורך כל הדרך.
אז בוא נשמע קטע
מהדבור. אנחנו נשמח לארח את החזית הזו.
בוא נשמע קטע מדבריו. שנייה. בוא נשמע קטע מדבריו, ואחר כך תגיב לו, בבקשה.
אין בעיה.
אני ובייגה נתקלנו בהיסטוריה שלנו פעמיים. בשנת 96, כשנתניהו מונה להיות ראש הממשלה, ואני הייתי יועצו הכלכלית, נאלצנו להיכנס אחרי הקדנציה הכושלת של בייגה שוחט, שכמעט מוטט את המשק. המבוגרים בינינו זוכרים את המשבר הכלכלי החמור, ששוק ההון התמוטט, ושוק מתח התמוטט ב-96 ותחילת 97, פועל יוצא לנזקים הקטסטרופליים שבייגה שוחט גרם להם. וב-2003 אנחנו נכנסנו אחרי שב-99 ו-2000 הוא הכין את המשק כל כך טוב, כל כך טוב בכהונה שלו, שהמשק התמוטט באינתיפאדה. ואנחנו היינו צריכים להציל את המשק בפעם השנייה. תמות על זה
שבייקר
שוחד, אחרי שהוא סיים את תפקידו המהולל, שכל כך שיבחת אותו, הלך לעבוד, אתה יודע אצל מי?
איפה?
אצל מי?
אצל
אחים אופר, בחיל ובבנק מזרחי.
אתה בטוח שאתה רוצה לעלות את זה?
אצל קרסו של הרכב שאני נלחמתי בהם.
כן, אנחנו איתך בייקר, תשובתך, תגובתך.
תראה, אתה תיתנו לי קצת זמן. קודם כל אני אתחיל ככה, שזליחה היה באמת חשב כללי מיוחד. היחידי בהיסטוריה שלקראת סיום תפקידו, סטנלי פישר, שהיה נגיד בנק ישראל, אמר את המשפט הבא: המשך כהונתו של זליכה עלול לגרום לנזק אדיר למשק. וכל בחירי האוצר באותו תאריך, 12/10/2007, כל בחירי האוצר, כולל ירום אריה וקובי אבר, אנשים נפלאים, אחד מנכ״ל, אחד ראש אגף תקציבים ושאר ראשי אגפים, עשו מסיבת עיתונאים היסטורית ואמרו את המשפט הבא: המשך כהונתו של זליכה יגרום נזק לכלכלה הישראלית, המשק לא יתפקד ואסור לו להמשיך רגע אחד להיות חשב כללי. אין אדם במערכת של האוצר שזכה לכבוד הגדול הזה, שגם נגיד בנק ישראל, גם כל צמרת האוצר דרשה שיעוף להם העיניים. למה? בגלל יהירותו, שקריו, ניחוס לעצמו על דברים שלא עשה, וכל מיני דברים שהם רחוקים מהאמת, במרחק של מזרח ומערב. ועכשיו 2-3 מילים. ממשלת רבין הייתה הממשלה, אחת הממשלות הכי טובות. אני לא יכול, אני צריך את כל החצי שעה, אבל אני לא תתנו לי, אז אני אגיד לכם שני דברים, כמה דברים.
אתה רגע רק נדגיש, אתה מדבר עכשיו על ההיבט הכלכלי, כי אתה יודע, על אוסלו למשל אפשר
לדבר. נכון, אני מדבר על הכלכלי.
אתה מדבר על המשבצת שלך, סע.
כן, לא, אני גם חושב באופן חיובי על אוסלו, בניגוד אליך.
לא, אצלי זה מורכב יותר, לא חשוב.
על הכלכלי, אנחנו נכנסנו לממשלה, האבטלה הייתה 11.5%, ב-90-91 הגיעו כבר 400-500 אלף עולים, ב-92-3-4 שהיינו בממשלה הגיעו עוד 500,000 עולים, זאת אומרת היו מיליון עולים שהיה צריך לקלוט אותם. האבטלה שנכנסנו הייתה 11.5%, ב-1996 שיצאנו בממשלה היא הייתה 6% תוך כדי קליטה של מיליון עולים. תחשוב שאמריקה הייתה צריכה לקלוט 90 מיליון מאגרים חדשים בארבע שנים. זאת ההשוואה. ב' בממשלת שמיר ילדים בכיתה א' הלכו ב-11 מבית הספר כי לא היה תקציב לחינוך. הגדלנו את תקציב החינוך באופן ריאלי ב-70% במשך ארבע שנים, וזה מה שקרה. פתחנו את כביש 6, התחלנו לנסות את נתב"ג 2000, אנחנו עשינו, סגרנו את קריות הפנסיה הישנות.
טוב, נו, בסדר.
רגע, תקשיב רגע אחד.
מה רגע, אתה...
לא.
הוא אמר שהוא היה שר אוצר כושל, אז תנו להסביר
בסדר, אז הוא כבר נתן את זה 10 סעיפים.
תקשיב טוב, הצמיחה בארבעת השנים הייתה בין 6-7% כל שנה. בא אחרי זה ביבי, דרך אגב, שביבי היה ראש ממשלה, זליכה הסתובב שם בין הרגליים, לא היה לו בכלל שום תפקיד, הוא בא בתור איזה מין יועץ. היו אז אנשים חזקים באוצר, ביניהם אנשים שאני מיניתי כמו שי תלמון שהיה החשב הכללי, ונשאר את עוד תקופת ביבי, ואנשים שהיו באגף תקציבים, כולם נשארו, כולם ניהלו את האוצר, הוא לא היה שום פונקציה משמעותית. עכשיו נלך לממשלת ברק. כאן בכלל אתם...
לא, עזוב, אתה לא תיתן לי רגע.
מה הוא אמר? הוא אמר שהוא בא להציל אותנו אחרי ממשלת ברק. תסלחו לי, שנתיים שלמות היה סילבן שלום שר אוצר. הוא לא בא החליף אותי. ביבי, הוא היה שר אוצר שקוראים לו סילבן שלום בשנתיים האלה, ועכשיו אני אגיד לך על ממשלת ברק. ממשלת ברק, שתסתכל על הגרפים, שנת 2000 הייתה הטובה ביותר בהיסטוריה הכלכלית של מדינת ישראל. הכי טובה. הצמיחה הייתה 8.9%, הגירעון היה 0.5%, והאינפלציה כמעט שלא הייתה. נכון שבשלהי אותה שנה פרצה אינתיפאדה, ולאי השפיע, ואני רוצה להגיד את זה, פשוט כדי שלא ישימו סתם את סילבן, כי אצלו הצמיחה במקום שהייתה 8.9%. חוץ משנות ה-50 לא הייתה צמיחה כזאת במדינת ישראל. אני אומר, לסילבן הוא נפל לתוך האינתיפאדה, וזה מסביר שאחרי זה הצמיחה הייתה שלילית. עכשיו, הבן אדם הזה, הוא פשוט...
בוא, תלכלך על זה ליחה לסיום ונסיים עם זה.
אני לא מצא, אני רוצה גם בשבילך, יש לי מתנה בשבילך, אני רוצה להגיד לך את משהו, אם תיתן לי דקה.
טוב, נו.
אתה הרי טוען שהסרט שלות שלטונו של ביבי נתניהו היו...
12 רצוף ו-15.
אז אני רוצה...
למה להקטין?
תן לי שנייה אחת.
בבקשה.
אני לוקח איזשהו מאמר כלכלי, שהוא אומר את הדבר הבא... ביום מאמר של 500 מילים, אני לוקח שלושה ציטוטים. הוא אומר לראש הממשלה, לביבי ישעיה בשעתו, ביום כניסת לתפקיד ראש הממשלה, ההכנסה לנפש הייתה בישראל 62% מההכנסה בארצות הברית, כשסיימת את העשר שנים היא עומדת רק על 50%. ביום כניסתך לתפקיד ראש הממשלה נדרשו 70 מזכורות כדי לקנות דירה, והיום צריך 150. במשפט המסיים אומר, העשור שלך הוא עשור עבוד לכלכלה ישראלית ולחברה שלנו, ועולם, מעולם לא הכרת בעניין שמאז שאתה ראש ממשלה המשבר כל כך גדול.
כן, אבל בייגה, אנחנו בתלג עברנו...
רגע, כתב את זה כלכלן שאתה מאוד מחזיק ממנו, וקוראים לו ירון זליך.
כן, בגלל זה הוא לא... בגלל זה אני מקבל את מה שהוא אומר, כי הוא המבקר הכי גדול של נתניהו, ברור. ברור, בגלל זה הדהים אותי שהוא יצא להגנתו של נתניהו על הרפורמות שהיה ב-2003 עד 2005.
הוויכוח הוא לא הרפורמות, הוויכוח הוא הקדנציה.
אתה עשית מניפולציה.
הוויכוח זה הקדנציה.
תחליט מה אתה רוצה, אתה תומך בו או אתה לא תומך בו.
לא, אני רק אומר...
תקשיב לי טוב.
לא, אני מקשיב לך כבר 10 דקות.
תסתכל, זה מעט מדי.
בואי, יחסית לי אינון, הוא מקשיב לך מצוין, תאמין לי.
תן לי עד 11, מה קרה?
לא, אבל בייגה, אתה עשית מניפולציה פעם שעברה עם הנתונים של ה-OECD, כי התחלת מ-2009, כשאנחנו דיברנו מ-2003, כי ב-2009 היה את המשבר הכלכלי הגדול שאירופה קרסה.
המשבר הכלכלי לא היה ב-2009.
היה ב-2008. נכון. נו, ואתה היית בנפילה, ואז התחלת מהנפילה.
ולא ביבי פתר אותו.
ובאירופה זה קרס יותר מאצלנו.
פתר אותו רוני ברון, וירון אריה, ורמי בלניקוב.
בייגה, ישראל עברה את התלג של יפן, עברה את התלג של אנגליה, של בריטניה, עברה את התלג של צרפת. על מה אתה מדבר? על איזה עשור עבוד?
אתה פשוט...
הוא ציטט את זליחה, למה הוא?
אתה פשוט לא קורא אף פעם מספר. אני כעת מול העיניים שלי, ישראל, דוח של ה-IMF...
לא הבנתי מה אתה אומר.
אני כעת אגיד לך, דוח של ה-IMF, קרן למטבעת בינלאומית מ-2020, ישראל נמצאת במקום ה-19 בתל"ג, של מדינות ה-OECD פר נפש, ובמקום ה-35, אם עושים את ה-PVP, זה נקרא כושר הקנייה שלנו. זאת אומרת, כל הדיבור הזה, אני לא אומר שמדינת ישראל היא לא מדינה מפותחת, חד וחלילה, אבל אני אומר לך שאנחנו בדוח של ה-IMF משנת 2000.
אז איך דירוגי האשראי שלנו כאלה טובים?
הם טובים מאוד.
הכלכלה חזקה, מה זאת אומרת?
אז עכשיו אני אגיד לך עוד משהו כדי שתדע למען הצדק ההיסטורי. הרי כשאנחנו נכנס, מנשאל את רבין כמה, רצינו באמריקאים ערבויות לגייס כסף לקליטת עלייה, והוא לא ניתן לשמיר, כי שמיר דיבר על התנחלויות. רבין נסע לבוש האב, קיבל אישור על 10 מיליארד דולר בגיבוי של האוצר האמריקאי. אבל ב-1995 מדינת ישראל, בממשלת רבין, אבל לצערי אב זה קרה שבוע אחרי שהוא נרצח, פעם ראשונה בהיסטוריה גייסה כסף בשווקי ההון בעולם בלי ערבות אמריקאית על בסיס הכלכלה החזקה שלנו. פעם ראשונה אחרי...
אז נתניהו לא עשה אותנו מעצמה כלכלית?
לא, מנתניהו עשה כמה דברים טובים בזמן כהונתו כשר אוצר. הדבר הכי חשוב שהוא עשה לדעתי, הוא קיצץ את קצבאות הילדים שהליכוד הצביע באדם בהצעת חוק פרטית של אלפר.
ברגע שוחה, תודה. אנחנו נמשיך להביא את זה לך ואותך כל עוד התוכנית הזאת קיימת, בסדר? שתביאו אחד לשקט
לפינתו של אברהם ברגע שוחה.
בלק, תן לי עוד מילה אחת.
No.
הוא קיצץ את קצבאות הילדים בערך ב3 מיליארד שקל, עשה חורבן לחרדים, החזיר חלק מזה כשהוא רצה להקים ממשלה והשאלה הייתה אם הוא ציפי לבני יקימו, הוא הלך לאלי ישי והוא החזיר לו 1.5 מיליארד שקל מהקיצוץ הזה, בגלל שהוא רצה כמובן...
תגיד, ומה עם הטענה שהלכת לך עם אופר ולחיל וכל זה?
רצית לסיים? תראה, הרמת לי לרמה. אני מסתכל מה עשה זליחה בחייו. ובכן, כשהוא עזב את ב-1998, הוא, כמו שאמרתי, היה פקיד שהסתובב שם בין הרגליים. לאן הוא הלך? הוא הלך לטייקונים הכי גדולים, הוא הלך לתקשורת, הוא הלך לפרטנר.
לא, הוא ענה על פרטנר, שפרטנר היה שחקן חדש בשוק.
לא, אבל הוא הלך אליו לעבוד אצלם. עכשיו יהיה הכי חמור, הכי חמור. בשנת 2002 הוא הצטרף לדירקטוריון של בתי הזיקוק. של מי בתי הזיקוק? של אופר.
טוב.
אז אדון זליחה...
אז קיצור, כולם בסוף עובדים אצל אופר? מה הייתי? מה הייתי? כאילו, אני לא מבין.
אני אגיד לך...
אני אחבר לך את ליאור האופר, היא אחלה בן אדם.
אתה תחבר לי את ליאור ממעריב.
תקשיב לי טוב. ב-1973, הייתי בחור צעיר, הייתי ראש מועצה בערד, מלא מרץ, גם היום אני מלא מרץ, ומרדכי מקלב בא ואמר לי, בייגה, אתה עושה כל כך הרבה לפיתוח הנגב, בוא תצטרף לדירקטוריון של פוספטים בנגב. אז זה לא הייתה חברה פרטית, זה הייתה חברה ממשלתית. אני חייתי את חיל כל חיי הציבוריים בערד, ובאופן טבעי מאוד שמחתי להיות בחיל שלו.
בסדר, גם אני אשמח. אם יש לך קשר עדיין עם אופר, עידן, תגיד לו שאני בגדול, אני פנוי. מ-11 בצהריים עד 8 בערב.
לא, 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 אתה יש את השטוק ונותן לך יותר לרדיו.
מה, לא הבנתי?
התנאי שתלך לאופר, יהיה שתשתוק ולא תהיה יותר ברדיו.
אז אני בטוח שתצדר לי את זה עכשיו.
זה הרווח הכי גדול.
טוב, ביי גשוח, תודה.
יאללה, כל טוב לך.
ביי.
אתה יודע מה הכי מדהים?
נו.
שהאיש הזה בעוד 5 שנים בן 90.
זה אנרגיות.
חבל על הזמן.
מה הסוד שלו?
זליחה.
חיל, האחים אופר, אני גם רוצה.
לא, ולא, וזה לא שהוא ספורטאי רזה, כן? זה בייגה.
תכף תגיד לי גם שהוא מעשן.
לא, אני לא יודע.
אוקיי. טוב, פרסומות. טוב, יש לך 3 דקות לדבר על איזשהו נושא עד השיר.
לא, אני אמרתי, התקלות כאלה.
השיר אגב הוא שיר חדש של עומר האדם, שיש עליו הרבה ביקורת, שהוא
בצדק.
מחפיץ והוא גזעני
הוא והוא... מסתלבט על הרוסיות וכגדילה וזה
מה הוא מסתלבט שם? לא הבנתי. מרב מיכאלי שגמרה לערער עם גריסת מסמכים על הטרדות מיניות זה בסדר או לא, כשזה היה קשור למישהו מהקואליציה שלה ושבקושי פתחה את הפה בנושא של הסוערות, הצביעה נגד או שנעלמה מההצבעה ושעוד כל מיני דברים, היא נעלמה עם פרס, עם זה, עם ההוא, הכל נבש, לא לדבר על הפונדקאות דקאות, ופתאום היא נזכרה, השיר של עומר אדם מפריע לה. יאללה, יאללה, נו באמת, מה הוא אומר בשיר? מה קרה? לא הבנתי מה הבעיה בשיר. מה הבעיה בשיר?
כל מה שאמרת לא נכון.
אתה רוצה שנשמע אותו ותגיד לי מה הבעיה בו?
כל מה שאמרת, קודם כל, לפני שמרב מיכאלי תעלה צריכה להתנצל, אני שמעתי אותה, בכל נושאים שאמרת עכשיו היא לא נעלמה. למשל לא בפרס, מישר פרסמה הודעה מאוד קשה, ואפילו הקראתי לך אותה בזמנו. אבל בסדר, סבבה, תעמיס. אני אגיד לך מה, קודם כל...
אם שטרן היא לא אמרה שהיא צריכה לערער בדבר?
בצדק רב אם שטרן היא אמרה שצריכה, גם אני הייתי צריך לערער בדבר עם שטרן. שטרן לא הוא אשם בהטרדה מינית, אני מזכיר לך. הוא מעט בלשונו.
הוא דיבר שהוא גרס תלונות על הטרדות.
הוא דיבר שהוא נגד מכתבים. הוא דיבר, חוץ מזה, עברת הרגע מפרס לשטרן, תחליט.
דיברת על פרס. שאמרת כל מה שאמרתי לא נכון.
כי לא אמרת שטרן מקודם.
אמרת
פרס.
לא אמרתי גם שטרן.
ופונדקאות ועניינים. ובשטרן אני לא זוכר מה היא אמרה. וגם וגם מה שהיא לא אמרה, גם הדעה שלי בשטרן היא מאוד מאוד מורכבת, בסוף כמו שאמרתי, משדר סיום השנה, בסוף שורה התחתונה נגרם לא עוול עצום.
ברור, אצל שטרן אתם, זה נורא מורכב, אצל דודי אמסלם זה פשוט, אצל שטרן זה מורכב.
תמשיך לקשקש, כי למשל בפרס כולם דיברו, וזה נחשף גם בארץ, וגם אני דיברתי.
מיכל רוזין לא אמרה שלפרס היו את העמדות הנכונות.
מיכל רוזין יצא אבלה בדבר הזה, והתנצלה עליו. העסק יצא בשמאל.
אני התנצלות שלה לא שמעתי.
מיכל רוזין אחר כך, אני זוכר ציוץ שלה. מה זה משנה? אתה שמעשים משפט לכל השמאל, שהוא חושף...
לא, אני מדבר על הצביעות של השמאל. אני מדבר על הצביעות של השמאל.
אין שום צביעות.
שאצלו זה הכל פוזיציה. זה הכל
פוזיציה. כל הדברים האלה מתפרסמים בסוף, בביטאונים האמיתי.
אבל השיר של עומר אדם מפריע לה.
השיר של עומר אדם, ושוב, אתה לא נותן לי להגיד על זה מילה, כי אתה מטריל אותי כל הדרך לשם, עם הבלים, שטויות ושקרים. השיר של עומר אדם לא מפריע לי. כל אחד שישיר שהוא רוצה. הטענה שעלתה ובאה לידי ביטוי הכי טוב בציוץ של ולדימיר בליאק, המקסים מיש עתיד, זה מה היה קורה אם זה היה לידה אחרת.
מה היה קורה?
מה היה אבישי בן חיים ואתה עושים אם זה לא היה רוסים?
אבל מה קרה? לא הבנתי מה קרה.
הוא מגחיך ומלעיג על רוסיות.
מה? שהוא אומר היא שוטה, תגיד לי, אתה ראית כמה השירים של עומר אדם יש שבחורות שוטות? כאילו, לא הבנתי מה הקטע.
אתה רוצה עכשיו שניכנס לניתוח שירתו של עומר אדם?
לא, אתם בפוזיציה, זה מה שאני אומר. גם עם האומנית היית בפוזיציה, ואני לא, ואני כן, וזה, וזכות האומנות, ופתאום איפה זכות האומנות? זה האומנות של עומר אדם, מותר לו, אסור לו.
אף אחד לא מוריד אותו משידור. עכשיו אמרת, תשדר אותו, אמרתי מילה? ההבדל הוא שאת התמונה יורידו. מתישהו תבין את ההבדל הזה. בסך הכל, יש אנשים שחושבים שהוא לועג לרוסיות ואומרים מה היה קורה אם הוא היה לועג למרוקאים או לכורדים או לסבתא שלי.
טוב, בוא נשמע ונחליט. מה להגיד?
בוקר טוב אדון גברת, יש פה מציאות אחרת, כל האנשים זורמים לים, בין הים והשמיים, חם לי חם לי כולי מים, מה עכשיו? מה יהיה? מאיפה בא? אומרת לי עברית קשה שפה, כל היום רק נהיה תבדה, והיא אומרת כקדילה, לה, לה, מה קרה?
עד עכשיו היה ביזוי, גזענות, משהו?
ושוטה, לה, לה, והיום היא בכלל לא בטו, חה, 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 מה שלי, מה שלה, כמה לי, כמה לי, כמה לה.
חרשו.
נו דווי תקנה לי תותים, עוד מילה אותך לפוטין, הוא כבר יעשה אותך כוכב. מה תודה לו, אל תודי לי, לא זה לא קרה עם נילי, גם לא עם אחות של הסיוון. מה יהיה, מאיפה בא, אומרת לי עברית קשה שפה, כל היום רק נהיה תבדה, והיא אומרת כקדילה, לה, לה, מה קרה, לה והיא שותה, לה, לה, והיום היא בכלל לא בטו, חה, 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 מה שלי, מה שלה, כמה לי, כמה לי, כמה לה.
חרשו.
שר פלסנר ומלי בנימין וברוכים ומפיקים, אילי קונפלד ויציק אהרון אחראים על השידור, עמיתי דויק ופרי גלייכמן, מאורת האורחי הדיגיטל, אנחנו היינו בחמל, היינו בוואלה, היינו בקווי נייס, היינו בכל מקום, נהיה פה גם מחר ב9 בבוקר, יהיה יותר טוב, אל תבואו.
התשובה היא כן, היא שותה, וזה, הם לא כך אוהבים, מה לעשות?
טוב, בסדר. מה שנקרא, יאללה יאללה.
נראה אותו שר את זה על המרוקאים, על הקורדים, נראה אותו, ואותך.
אומרת כקדילה, לה, לה, מה קרה, לה, לה, והיא שותה, לה, לה, והיום היא בכלל לא בטו, חה, 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 מה שלי, מה שלה, כמה לי, כמה לי, כמה לה.
חרשו.